בוקר טוב. אני רוצה היום לגעת בעינויים ביום כיפור. אנחנו ככה מתמקדים לאט לאט מהמסגרת הגדולה פנימה לפרטים. התחלנו עם המבט הכללי קצת על משמעותו של יום כיפור, הכניסה אל הקודש. אחר כך דיברתי על המצוות דאורייתא שיש לגבי יום כיפור, הסב אליו בעינוי והסב אליו במלאכה. נכנסנו אחר כך קצת יותר לפרטים, מאיפה בכלל לומדים את העשה של המלאכה ואת הלאו של עינוי, שלא כתובים במפורש בתורה. מה שכתוב זה רק העשה של עינוי, ועיניתם את נפשותיכם, והלאו של מלאכה, לא תעשו כל מלאכה. בסופו של דבר, לרוב השיטות יש גם לאו וגם עשה, הן בעינוי והן במלאכה. אמנם ראינו שיש שיטות חריגות שבהן הטענה היא שעל מלאכה יש רק לאו. על שיטה שעל עינוי יש רק עשה, אני חושב שאין, בגלל שיש שם קראת, והגמרא אומרת שהקראת של יום כיפור הוא לא מבין השניים שמובאים על עשה, כן, שזה פסח ומילה. ולכן שם הראשונים נאלצים לקבל את העובדה שיש לאו על עינוי, למרות שהמקור שלו לא כל כך ברור. אבל לגבי מלאכה, אמרתי, רובם אומרים שיש עשה, יש תוספות ריד, בהג, רסג, הם אומרים כנראה שיש רק, סליחה, לפי תוספות ריד יש רק לאו, לפי בהג ורסג זה רק עשה. בכל מקרה, במשנה בתחילת הפרק מופיע שיש שישה עינויים, אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. ובגמרא זה מסווג כחמישה עינויים, בגלל שהשתייה בכלל אכילה. בתחילה ושתייה זה אותו דבר, ושאר הארבעה, אז ביחד זה חמישה עינויים. בירושלמי יש איזושהי התייחסות שזה כן שישה, אבל לענייננו, אנחנו מדברים בעצם על אכילה ושתייה בחד המחתה, שאלה אם הם מצטרפים ביניהם זאת שאלה אחרת, אבל זה לא נוגע להיותם שני איסורים שונים, אלא להיותם שתי צורות שונות לעבור על האיסור. לכן יכול להיות שאכילה ושתייה לא יצטרפו, למרות שאכילה ושתייה הם איסור אחד. אבל אכילה ושתייה לענייננו זה קטגוריה אחת, ושאר ארבעת העינויים זאת קטגוריה אחרת. לגבי הקראת, אז זה מפורש בגמרא שהקראת הוא רק על אכילה ושתייה, על שאר ארבעת העינויים אין קראת. מה כן יש בשאר ארבעת העינויים? זה דרבנן, זה דאורייתא, לאו, עשה, על זה נדבר היום. אבל זה אלה זו בעצם חלוקה של כל העינויים לשתי תת קטגוריות. אז נתחיל אולי עם המשנה. אוקיי. יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. כן, אז זה מה שראינו, ששת או חמשת העינויים. בגמרא שמה אומרים ככה. גמרא, אסור? אנוש קראתו. מה אתה אומר לי שזה אסור? יום הכיפורים אסור, באכילה, שיחה וכו'. הוא לא אסור, זה לא אסור, זה אנוש כרת. אמר רבי אלה ואיתמר רבי ירמיה, לא נצרכה אלא לחצי שיעור. לא מתאושש. לא נצרכה אלא לחצי שיעור. עניך למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה. הופיע הבחור. כן. אז זה מדובר על חצי שיעור. מה הכוונה חצי שיעור? מישהו שאוכל או שותה פחות מכשיעור, ככותבת הגסה באכילה או במלוא לוגמיו בשתייה, אז מי שאוכל או שותה בפחות מזה, זה מה שנקרא בהלכה חצי שיעור. המקור לסוגיית חצי שיעור העיקרית נמצאת גם היא ביומה, אני מניח שכבר לא נצליח להיכנס אליה, אולי נראה עוד מה אני אעשה בשתי הפעמים הבאות, יש לנו רק עוד שתי פעמים. אבל לגבי חצי שיעור, אני כבר כאן אומר, יש מחלוקת בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שחצי שיעור אסור מן התורה, ריש לקיש אומר שחצי שיעור אסור מדרבנן, או חצי שיעור לא אסור מן התורה. הגמרא פה אומרת שהוא, אבל כן אומר שהוא אסור מדרבנן. מה פירוש חצי שיעור אסור מן התורה? אז מה המשמעות של השיעורים, אם גם חצי שיעור אסור מן התורה? המשמעות היא שעונש לא ניתן על פחות משיעור. זאת אומרת, השיעורים הם תנאי לעונש, אבל האיסור קיים גם בחצי שיעור. זאת התפיסה המקובלת. ישנן תפיסות שאומרות שגם האיסור לא קיים בחצי שיעור, אומרת, מי שאוכל, נגיד, אגב, חצי זה לא בכך חצי, אלא כל פחות מכשיעור, אבל מי שאוכל 3/4 זית חזיר, לא עבר על איסור אכילת חזיר, אלא עבר על איסור חצי שיעור. זה איסור מחודש, בפני עצמו. ואז זה אומר שבעצם השיעור נאמר גם לגבי, גם כתנאי לאיסור, וגם כתנאי לעונש. והאיסור של חצי שיעור הוא איסור מחודש, שנלמד מכל חלב, או הגמרא אצלנו מדברת על זה. תפיסה מקובלת היא לא כזאת, שהאיסור חזיר, פחות מכשיעור חזיר, הוא עדיין איסור חזיר, אבל אם אין שיעור, אז עונש לא יהיה על זה. בסדר? אבל איסור דאורייתא יש כאן, זאת שיטת רבי יוחנן. ריש לקיש אומר שלא, השיעור הוא תנאי לאיסור, ולכן אם אכלת פחות מכשיעור, אין איסור וכמובן גם אין עונש. אז זה אומרת הגמרא, אם זה ככה, מה שכתוב אצלנו במשנה, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתירה וכו', מה זה אסור? הרי יש פה עונש קרת. הגמרא מניחה שמה שאנושים עליו קרת לא שייך לגביו הלשון איסור, למה לא? מה, הוא לא אסור? הוא אסור, אבל בדרך כלל כשיש עונש, אז צריך להגיד חייב. ואת מי שאוכל ושותה ביום הכיפורים חייב קרת, או חייב מלכות, או חייב כל איסור לפי משהו. כשאומרים אסור, בדרך כלל זה בא לומר שאין עונש, אבל איסור יש. יודעים שבמערכות חוק שונות, אין דבר כזה איסור בלי עונש. זאת אומרת, כל איסור בספר החוקים, יש סנקציה בצידו. אם אין איסור, אין סנקציה. בסדר? בהלכה זה לא כך. בהלכה ישנם איסורים שאין בצידם עונש, לא בידי אדם. שמיים יכול שכן, אבל לא בידי אדם. זה אחד ההיבטים הפרדוקסליים בחוק שלא תעמוד אדם רעך. כן, שחנן פורט העביר את חוק לא תעמוד אדם רעך, וכל הדיון שם כמובן לא היה על החוק, כי החוק לא עניין את אף אחד. מה שעניין גם את התומכים וגם את המתנגדים, זה לדחוף עוד פסוק לספר החוקים. אבל זה בעצם מה שרצו לעשות, זה מה שהייתה המוטיבציה של חנן פורט, וזה גם כמובן הייתה המוטיבציה של אלה שהתנגדו. זאת אומרת, הוויכוח לא היה על התוכן עצמו, אבל האבסורד הגדול הוא... לא, זה דיון אחר, אבל האבסורד הגדול בעצם ההכנסה, זה ש... לפני שהכניסו את זה לספר החוקים, אז המצב החוקי במדינת ישראל היה ממש כמו בהלכה. למה? בגלל שהרי זה היה לא בסדר, מבחינה חברתית, נכון? אבל עונש לא היה, כי לא היה חוק שאוסר על זה. כולם הבינו שזה לא בסדר לא להציל מישהו, נכון? החוק לא חוקק בגלל שראו שיש איזושהי בעיה שאנשים לא מצילים אנשים. הוא חוקק בשביל להכניס פסוק. אז כולם הבינו שזה לא בסדר, אבל לא היה עונש. זה בדיוק המצב בהלכה. מה עשה חנן פורט בשביל להכניס את ההלכה לתוך ספר החוקים? הוא הפך את זה לחוק, ועכשיו זה לא בסדר ויש בצידו עונס, זאת אומרת עכשיו זה כבר לא כמו בהלכה. אוקיי? זאת אומרת, זה בדרך כלל אבסורד שמאוד מאוד טיפוסי לוויכוחים המגוחכים האלה לגבי משפט עברי והכנסתו לחוק וכדומה. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז המונח אסור, לא מתאים כאשר מדובר באיסורים דאורייתא, לפחות איסורי דאורייתא כאלה שיש בצידם עונש. ולכן הגמרא שואלת, כיוון שיש פה עונש קרת, אז איך שייך להגיד אסור? היה צריך להגיד חייב קרת או אנוש קרת. אז אומרת הגמרא, כבר כאן הייתי אומר, לפני שממשיכים, בסדר, אבל העונש קרת הוא רק על אכילה ושתייה. ושאר העינויים זה איסור, זה לא... דאורייתא, דרבנן עוד נראה, אבל אין עונש. אז לגבי שאר העינויים, כן שייך הביטוי אסור. אז כאשר מביאים את כל העינויים באחד המחתא, ברשימה אחת, אפשר להגיד שלקחו את המכנה המשותף הנמוך ביותר. נכון? למה זה קשה? אז מה אם הוא אנוש קרת? יכול להיות שהגמרא כרגע חשבה אולי שאנוש קרת על הכל, ורק אחרי זה התחדש שהעונש קרת הוא רק על אכילה ושתייה ולא השאר העינויים, אבל הגמרא לא עונה את זה. מה לא עונה פה? לא, עונש קרת זה רק על אכילה ושתייה, שאר העינויים זה לא. מה אומרת? לא, זה חצי שיעור. זאת אומרת, אם כן, אז נראה שהגמרא מדברת על כל העינויים שיש עונש קרת, ולכן היא נאלצת להגיד שמדובר בחצי שיעור. זה לא סביר, כי זה היה צריך להיכנס פה איפשהו במהלך בהמשך. לכן נראה די ברור שהגמרא כבר מראש יודעת שהקרת הוא רק על אכילה ושתייה, ולא על שאר העינויים. בסדר, זה דיון אחר, לא, הקרת אתה מדבר, לא איסור. בסדר, זה, על זה עוד נדבר, על זה עוד נדבר, אבל כרגע זה הנתון, הנתון הוא כזה, זה נתון והוא מוסכם, אין ויכוח עליו. אז בגמרא פה הייתי מצפה שהגמרא כשהיא אומרת למה נקטו לשון אסור, תגיד בגלל ארבעת העינויים האחרים, אתה צריך לתת את המכנה המשותף הנמוך ביותר. קצת נראה מקושיית הגמרא, שהגמרא מבינה שאסור, הבעיה במינוח אסור, לגבי דבר שיש בצידו עונש, זה שהמינוח הזה לא נכון, לא שהוא לא מספיק. אם הוא היה רק לא מספיק, בסדר, אבל לגבי שאר העינויים זה המינוח הנכון, כיוון שזה רלוונטי גם לדבר שיש בצידו עונש. ולגבי האחרים, זה המינוח היחידי האפשרי, אך שאני רוצה לדבר על כל הרשימה, אני משתמש במונח אסור. אוקיי? ולכן לא היה מקום לשאלה. אבל הגמרא פה כנראה מבינה שהמונח אסור בכלל לא שייך לגבי דבר שיש בצידו עונש. לא שהוא לא מספיק, שהוא לא ממצא את כל העניין, כי הרי יש גם עונש. לא, לא שייך בכלל, אסור זה משהו אחר. קצת מוזר, למה לא? אנחנו בשפה שלנו לפחות, אנחנו משתמשים במונח אסור גם, איסור דאורייתא, איסור דרבנן, זה המונח שאנחנו משתמשים בו. בדרך כלל, אני לא יודע, כל המונחים האלה אגב, יש ברמב"ם בשורש השמיני, רק הערה בסוגריים, הרמב"ם בשורש השמיני למשל מדבר על המונחים של מצווה, ומבחינתו שם הוא אומר, בשפה הערבית אין מונח לשונה למצוות לא תעשה ולמצוות עשה, סליחה, אין מונח למצוות, שמשותף למצוות עשה ומצוות לא תעשה. ככה הוא אומר שם. ובעברית יש, זה נקרא גזרה. לא מצווה, גזרה. זאת אומרת, המצווה זה מצוות עשה. זאת אומרת, איסור זה משהו אחר, ויש לאו, ויש גזרה, שזה השם הכולל לשניהם. ובערבית אין שם כולל לשניהם, וזה קצת אומר, טוב, זה הערה מאוד, מאוד מעניינת, כי זה שאין מינוח בשפה, זה באמת מעיד אולי על חוסר הבחנה גם ברמה התרבותית. זאת אומרת, שלא לא, לא, לא מבינים שבכלל זה שתי קטגוריות ששייכות לאותה מסגרת מושגית. כן, הרבה פעמים החוסר בשפה הוא לא סתם בגלל שהיא עוד לא התפתחה מספיק, אלא כי יש שם תפיסה שונה של היחס, מצוות עשה זה משהו אחד, מצוות לא תעשה זה משהו אחר. אין מה לחבר את שניהם לאותה קטגוריה, אין שום דבר משותף שמחבר את שתיהן. זה טוב, לא משנה, אבל ענייננו, מה שפשוט הרמב״ם הזה, אני נזכרתי בו, כי באמת נראה שאני לא, זאת אומרת, בשלבים הקדומים, כן, של ההלכה, אני לא באמת יודע איזה מונחים, כמו מצווה, איסור, לאו, גזרה, איזה מונחים באמת שימשו לאיזה מטרה. ויכול להיות מאיזושהי סיבה שהגמרא פה מבינה שאיסור זה מונח שלא שייך בכלל על דברים שיש בצידם עונש, לא רק שהוא לא ממצא, כי אחרת באמת השאלה הזאת היא שאלה מוזרה. טוב, לענייננו, הניחא למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה, אלא למאן דאמר חצי שיעור מותר מן התורה, מה איכא למימר? למה זה משנה אם זה אסור מן התורה או לא מן התורה? הגמרא כרגע מניחה של ריש לקיש שאומר שחצי שיעור מותר מן התורה, זה גם אין איסור דרבנן, אין כלום. זה מותר. אז מילא אתה לא יכול להגיד אסור על חצי שיעור. אתה מניח שיש איסור רק בלי עונש, אבל אם אין איסור בכלל, אז לא שייך להגיד אסור. זה ההנחה כרגע. זה עוד הערה. הרבה סוגריים. יש הרבה פעמים בפוסקים, יש איזשהו מנהג כזה, שדנים באיזשהו מקרה מסוים, זה לא אסור מדאורייתא, כי זה לא עומד בסטנדרטים של הדאורייתא, בקריטריונים של הדאורייתא, אז זה אסור מדרבנן. כאילו, מה זה נקרא, אז זה אסור, מה, אתה מחליט שזה אסור מדרבנן? בשביל שאסור מדרבנן יהיה תקף, אתה צריך שיהיה מושב בית דין, סנהדרין או מוסד מוסמך, שיקבע על הדבר הזה איסור, נכון? בלי זה, גם אם אתה חושב שראוי לאסור, או שזה לא בסדר לאסור, הכל נכון, אבל איסור הלכתי לא קיים, אלא אם כן יש מקור דאורייתא, או תקנה של מוסד מוסמך. אתה לא יכול להחליט שכיוון שזה לא עומד בסטנדרט דאורייתא, זה כנראה דרבנן. ואם היה כתוב בגמרא שזה אסור, ואתה מבין שזה לא יכול להיות דאורייתא, כי זה לא עומד בקריטריונים של הדאורייתא, טוב, אז כנראה שהגמרא אומרת, זה איסור דרבנן. אבל פוסקים עושים את זה הרבה פעמים על, אני לא יודע מה, נסיעה על אופניים בשבת. בסדר? נסיעה על אופניים בשבת, פסניש, זה לא יכול להיות שזה יהיה מותר, אז אסור מדרבנן. אז לא אסור מדרבנן. אם אתה אומר לי זה נכלל באיזושהי גזרה, נניח, אפשר לדון, אם זה כן נכלל בה, לא נכלל בה, אתה לא יכול להחליט לבד שמשהו אסור מדרבנן. טענה שמשהו אסור מדרבנן היא קודם כל טענת עובדה. היה מושב בית דין שקבע איסור על הדבר הזה. זאת אומרת, בלי זה אין איסור דרבנן. אגב, החזון איש כבר מאיר על זה, בשני מקומות לפחות. חזון איש מאיר על זה, איך זה יכול להיות שאנשים ממציאים מסורי דרבנן, את צריך להיות מושב בית דין שיקבע את זה. מה שייך... מה? לא, מוקצה זה הדבר הכי פשוט. המוקצה מופיע בגמרא בצורה ברורה, ואפילו השתלשלו את האיסור בפרק כל כתבי הקודש, כל הכלים. דרבנן, זה מה הבעיה? לא הבנתי. זה איסור דרבנן, ויש לו מקור, בית דין אסר עליו. בימי נחמיה בן חכליה, הגמרא אומרת בפרק כל הכלים, היא אפילו מתארת את ההשתלשלות של הסיפור הזה, איך זה קרה. ושם ברור שהיה מוסד מוסמך שקבע איסור. אז זה איסור דרבנן, בסדר גמור. ההנחה היא שכל דבר שמופיע בגמרא כאיסור מדרבנן, כנראה היה איזשהו מושב בית דין שאסר אותו, אנחנו לא תמיד יודעים מתי ואיפה זה היה, אבל אם הגמרא אומרת, זה כנראה נאסר. אבל לכן אני לא מדבר על הגמרא או על דיוקים מהגמרא, שמפרשים בגמרא. אני מדבר על פוסקים שדנים באיזושהי שאלה אפילו בת ימינו. אומרים, תראה, זה לא אסור מדאורייתא, אבל זה פסני, זה לא יכול להיות מותר, זה אסור מדרבנן. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה פשוט שקר להגיד דבר כזה. אין איסור מדרבנן בלי שהיה מוסד שקבע על זה איסור. אתה יכול להגיד, לא ראוי לעשות את זה, אתה יכול להגיד, זה יכול להביא לבעיות, כל מה שאתה רוצה, תמליץ לא לעשות את זה. אתה לא יכול להגיד שיש איסור דרבנן, אתה פשוט משקר. יש פה, זה נקודה שאנשים לא מקפידים עליה, היא נקודה מאוד חשובה, זה סוג של בלטויסיף, בלטויסיף ודרבנן, כן, אתה מוסיף איסור דרבנן על פני האיסורי דרבנן הקיימים, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אוקיי? אין דבר כזה. גזרה לגזרה זה מדיניות של המוסדות הכן מוסמכים. כשיש מוסד מוסמך, הוא יכול לקבוע גזרה לגזרה, המדיניות שלו זה שהוא לא עושה את זה. אני לא מדבר על מדיניות, אני מדבר על כלל פורמלי, זאת אומרת, אם הדבר לא נקבע כאיסור, אז הוא לא אסור. אין, אתם יודעים, עקרון החוקיות אומר שכל מה שלא נאסר מותר. נכון? לשלטונות זה עובד הפוך, כל מה שלא הותר אסור עליהם, אבל לאזרח כל מה שלא אסור מותר. בהלכה לא צריך סיבות למה לאסור, להתיר. צריך סיבות למה לאסור. ואת אם אין שום סיבה, זה מותר. הבניין אב להרבה מאוד שטויות שכתובות בכל מיני פסקי הלכה למיניהם. מתחילים לדון, פעם ראיתי על קדיש יתומה. מאמר על, היום אני מלא הערות, כן? על קדיש יתומה. היה זה מאמר פעם במקור ראשון, לא יודע שרבני בית הלל או כל מיני דברים כאלה. הצחיק אותי נורא, אני שרחתי שם תגובה לעיתון. אתם, קודם כל תסבירו לי מה, על מה הדיון. אתם מבינים לי, מקור כזה אומר שמותר, מקור כזה נהגו אסלאם שכן, נהגו שלא. מה הדיון? זאת אומרת, יש איזשהו איסור שעליו אתם מדברים, תגידו מה האיסור, ואז תדון אם האיסור שייך פה, לא שייך. אתה לא יכול לדון במשהו בלי שיש איזושהי סיבה לאסור אותו. אם אין סיבה לאסור אותו, הוא מותר, זה הכל, זה התשובה שלי. אין סיבה לאסור ולכן זה מותר. זהו. מה צריך להגיד עוד? למה צריך לכתוב תשובה שלמה? תשובה שלמה צריך לכתוב כשיש סעיפים על הפרק, והם צריך לדון בהם, האם זה נמצא קיים פה או לא קיים פה, ואז תגיע למסקנה שלך, האם אין סעיפים, אין דיון. וזה רעה חולה בדיון ההלכתי בימין. מה? כל הסיפור של הקדיש, כן, טוב, אבל זה פרשייה בפני עצמה, מה קוראים בדבר שבקדושה שאומרים אותו בעשרה, למה הקדיש נמצא שם בכלל, ומה המשמעות של הכלל הזה של דבר שבקדושה צריך עשרה. מה, ואם אמרתי זה לא בעשרה, אז עברתי איסור, איזה איסור עברתי? אסור לי להגיד קדיש תם, אני רוצה לדקלם לעצמי קדיש, אסור? מה הבעיה? כל הסיפור הזה הוא תעלומה בעיניי, טוב, לא מפני, זה נחזור לעניינם. אז בקיצור, הגמרא פה מניחה, למה כל הסיפור הזה התעורר? הגמרא פה מניחה שלפי ריש לקיש, שחצי שיעור לא אסור מן התורה, אז הוא מותר, כי אם לא מצאנו מושב בית דין שקבע על זה איסור, ואיסור דאורייתא ריש לקיש חושב שאין, אז ברור שזה מותר, זה ההנחה של הגמרא. ולכן אומרת הגמרא, אלא מאן דאמר חצי שיעור מותר מן התורה, מה איכא למימר? דאיתמר, חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה. הניחא לרבי יוחנן, אלא ריש לקיש מה איכא למימר, מודה ריש לקיש שאסור מדרבנן. זאת אומרת, ריש לקיש טוען שזה אסור מדרבנן. כן, זאת אומרת שהייתה תקנה כזאת, אבל ההנחה הפשוטה, קודם כל, אם אין איסור דאורייתא, אז זה מותר. לא שאם אין דאורייתא, אז זה אסור מדרבנן. אין דבר כזה. אוקיי? ריש לקיש טוען, לא, זה איסור דרבנן, היה זה איזשהו מושב בית דין שאסר את זה, וזה אסור מדרבנן. ולכן הלשון איסור שייכת על זה, לענייננו מה שהדבר הזה אומר, שלשון האיסור, הלשון אסור, שייכת הן לגבי דברים שהם דאורייתא ואין עליהם עונש, והן לגבי דברים דרבנן. אבל דברים דאורייתא, כי חצי שיעור הוא דאורייתא לפי רבי יוחנן, וזה בסדר. וגם לפי ריש לקיש זה דרבנן, אחרי שהגענו למסקנה זה דרבנן, זה גם בסדר. זאת אומרת, הלשון איסור שייכת או בדבר דרבנן, או בדבר שאסור מדאורייתא בלי עונש. אוקיי? אבל בדבר שיש בצידו עונש, ואפילו עונש בידי שמיים, קראת, כן, ביום כיפור זה בידי שמיים, אפילו זה לא שייך לגביו הלשון איסור, וכנראה, לא, כמו שאמרתי קודם, לא רק שזה לשון שהיא לא מספיקה או לא ממצה, אלא היא לא נכונה. ואת הלשון אסור לא שייכת על דברים שיש בצידם עונש. כי אחרת, עוד פעם אני אומר, הגמרא הייתה, לא הייתה צריכה להתקשות כאן, כי אמרו את הלשון אסור בגלל ארבעת העינויים האחרים. מה אכפת לך שבאכילה ושתייה זה לא ממצה? זה לא ממצה, אבל זה נכון גם שם. ולגבי אחרים אין לך לשון אחרת. אז אתה אומר לשון אסור. נראה מהגמרא שלשון אסור לא שייכת בכלל. א' צריך לבדוק את הסוגיות שם, אני לא זוכר כרגע, אבל צריך לבדוק סוגיות שם. אם קיימות סוגיות כאלה, אז כנראה שיש הבדל בין הסוגיות, והסוגיה הזאת תופסת לא ככה. לא, כן, אוקיי. בהמשך, בגמרא שמע וחולך דתני אנוש קראת לא תני אסור? מה זה? בדיוק שמים במוקד את ההנחה שאמרתי קודם. הרי על לשון, על איסור שיש בצידו קראת, נכון שלשון אסור זה לא ממצה, כי הרי שמה גם חייב, אבל זה לא נכון שזה לא שייך על לשון אסור. זאת אומרת, הגמרא למעלה, כמו שאמרתי קודם, הניחה שלשון אסור לא רק לא ממצה, אלא היא לא שייכת בכלל. אחרת היה צריך להגיד שלשון אסור ננקטה בגלל ארבעת העינויים האחרים. פה הגמרא שמה את זה בסימן שאלה. זאת אומרת, למה לא? לשון אסור שייכת גם בדבר שיש בצידו עונש. והתניא, אף על פי שאמרו אסור בכולן, לא אמרו אנוש כרת, אלא על האוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד. כתוב בברייתא, כן? שמדברת על העינויים כולם, והיא אומרת, למרות שאמרו אסור על כולם, עונש כרת הוא רק על אכילה ושתייה. משמע שהאיסור הוא איסור, האיסור שייך בכל הדברים. כן? ואפילו בדברים שהם לא, באכילה ושתייה שאין בהם, שלא בחצי שיעור, אלא בשיעור שלם, גם זה שייך איסור. נכון? רק בחצי שיעור אין כרת. בסדר? אבל לשון איסור שייכת גם באותם דברים שלגביהם יש איסור שיש בצידו כרת. חייב יותר מלא. אבל איסור זה גם נכון, זה רק לא ממצה. אוקיי? זה בעצם השאלה. אז הגמרא אומרת פה שני כיוונים. אחי כאמר. כשאמרו אסור, לא אמרו אלא כחצי שיעור. אחי כאמר. כשאמרו אסור, לא אמרו אלא כחצי שיעור. אבל כשיעור אנוש כרת, ואף על פי שאנוש כרת, אין אנוש כרת, אלא אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד. זה מין חיסורי מחסרה ואחי קטני. כן? זה מוסיפים עוד מילים למשנה. זאת אומרת, בעצם אמרו, יום הכיפורים אסור, באכילה שתייה, כשאמרו אסור, לא אמרו אלא בכחצי שיעור. אבל כשיעור, אנוש כרת. ואף על פי שאנוש כרת, אין אנוש כרת, אלא אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד. אז בעצם לפי הכיוון הזה יוצא שאנחנו עדיין נשארים עם התפיסה שאסור לא שייך לדבר על כרת. נכון? רק אנחנו מוסיפים מילים כדי שהעסק הזה בכל זאת יסתדר. אוקיי? כיוון שני, ויבאי תימה, כי קטני אסור, השארה, על שאר העינויים. וזה לכאורה מה שדיברתי קודם, זאת אומרת, בעצם, האיסור על השארה. מה עם האכילה ושתייה? זה השאלה, בפשטות זה כנראה במשנה. כן, כי קטני אסור, ערכת... כן, בדיוק. אז כי קטני אסור, הברייתא מתייחסת למשנה. ברגע שבמשנה אתה מבין שהאסור הוא על שארה, הברייתא אומרת לו בכולם, בוא לא אנוש כרת, אלא באכילה ושתייה. ואז במשנה מה כתוב? שהאסור מדבר על שאר הדברים. ומה קורה עם אכילה ושתייה?
הוא גם אסור, אבל זה לא
הרי כתוב, הלשון המשנה, אני מראה לכם שוב פעם לשון המשנה, זה מוזר. יום הכיפורים אסור, באכילה ובשתייה וברחיצה ובשיחה ובנעת הסנדל ותשמיש המיטה. כתוב, מה, מוחקים את המילה אכילה ושתייה מהמשנה? כתוב שמה אסור על הכל. מה תגידו על הברייתא?
עוצרים בנו מההבנה שאסור, שאם יש כתוב עונש, אז המילה אסור, ככה את הגמר שלה, אסור זה לא כתוב חייב קרה.
נו.
מזה אנחנו נסוגים.
שמה?
מהדבר הזה,
אבל לא, הפך, אנחנו לא נסוגים, כי אומרים שאסור זה רק על ארבעת העינויים האחרים.
אבל זה עדיין לא עומד בניגוד לזה שאם משהו שהוא אנוש כרת, אז לא דיברנו שם על אנוש כרת במשנה, דיברנו על מה שאסור ומותר.
אין בעיה, אז תגיד שזה מדבר על כולם, לא על העינויים, אבל גם עדיין לא אומרים שזה מדבר רק על העינויים, הפוך. אני מראה לכם שגם בכיוון השני, עדיין נשארים עם זה שהמונח אסור לא שייך על אכילה ושתייה, על דבר שיש בצידו קרת. רק עושים שם איזשהו, אני לא יודע בדיוק, איזשהו סוג של שיבוש כזה שרק על ארבעת העינויים האחרים זה כתוב האסור. כך או כך, איך שלא קוראים את המשנה, נשארים עדיין עם התפיסה הזאת שאסור לא שייך בכלל לדבר, כאשר אנחנו מדברים על דברים שיש בצידם קרת, כן. אפשר היה להגיד שאנחנו, זה רק המשך של מה שאמרנו קודם, אכילה ושתייה נאמר על חצי שיעור, והאסור נאמר על, זאת אומרת, והאיסור כפשוטו, בשיעור שלם, נאמר רק על ארבעת העינויים האחרים, ואז זה דומה מאוד לכיוון הקודם, רק בכיוון ההפוך, זאת אומרת, בכיוון ההפוך הברייתא באה להגיד, מחדשת את המיעוט של ארבעת העינויים מכרת, בסדר? פה מחדשים את האיסור גם באכילה ושתייה, אבל בעצם אומרים את אותו דבר, בעצם זה איזשהו סוג של תוספת לתוך המשנה, אכילה ושתייה בחצי שיעור אסור, בארבעת העינויים האחרים זה אסור לגמרי, ואנוש כרת זה רק באכילה ושתייה. טוב, לא יודע, זה באמת דברים קצת מוזרים. בכל מקרה, רש"י כותב ככה, שבתון וגבי עינוי כתיב, וכי היחיד השבתון האמור בשבת. מה? זהו, אני בדיוק ניסיתי ל... זה לא על הגמרא שקראנו, אני לא יודע למה כתוב לי שזה רש"י פה, כי לא מופיע פה שבתון. אנחנו נמצוא את זה עוד רגע. זה מדבר על השבתון שבות שמרבים את העינויים. מה? פה. אוקיי, כן. אתה לא אומר שבתון שבות, כן, זאת אומרת, הלימוד משבתון שבות על ארבעת העינויים, נכון. אז רש"י כותב על זה, לגבי עינוי כתיב, כי היה מקום להגיד שזה מדבר על המלאכה, על זה דיברנו כבר, כן? אז אומר, לגבי עינוי כתיב, וכי היחיד השבתון האמור בשבת, אסמכו בי רבנן שאר מלאכות שלא היו במשכן, ואינה מלאכה גמורה, האינה משבתון לגבי עינוי, דכתיב שבתון הוא לכם ועיניתם, להוסיף על עינוי אכילה ושתייה קראתי. כמו ששבת שבתון לגבי שבת, בא להוסיף עוד איסורים שהם לא בכלל המלאכות, איסורי דאורייתא שהם לא בכלל המלאכות, איסורי שבות, כך גם שבת שבתון של יום כיפור בא להוסיף על העינויים. בסדר? ההנחה שלו שזה דומה למלאכות בשבת, ועדיין, זה דיברתי כבר, למרות ההשוואה למלאכות בשבת, השבת שבתון ביום כיפור ודאי לרש"י מדבר על עינוי. היית אומר, אם אתה משווה את זה לשבת, למה לא תגיד שהשבת שבתון של יום כיפור מדבר על איסורי מלאכה, לא על איסורי עינוי, לא. ברור שזה מדבר על איסורי עינוי. ועדיין, מבחינת הלוגיקה, השבת שבתון פועל אותו דבר כמו בלוגיקה של שבת, שזה מדבר על מלאכה. אוקיי? כן? הרחבה לדברים שהם לא איסורי מלאכה, אלא איזה שהם תוספות. עכשיו, מה, איך להבין את הדבר הזה? פשטות הייתי אומר שזה איסור דרבנן. אסמכו בי רבנן, נכון? אבל רש"י בשבת קוף י' ד', לא זוכר אם קראתי אותו בפנים, אבל מי שראה בסיכום יכול היה לראות, בשבת בקוף י' ד' נראה שהשבות זה איסור תורה בשבת, כמו הרמב"ן. אז מה זה אסמכו רבנן, מה אסמכו בי רבנן פה את השאר מלאכות? אז הביטוי אסמכו רבנן לא בהכרח אומר שזה דין דרבנן. אתה צריך להבין. כי הרבה פעמים כאשר חכמים קובעים איסור תורה, שואלים מאיפה הם הוציאו את זה, הם הוציאו את זה בשבת שבתון, זה איסור דאורייתא. אתם יודעים שאיסורי הדאורייתא שבידינו, כמעט אף אחד מהם לא כתוב בתורה. גם ההבחנה בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן, בדרך כלל תשאלו אנשים מה זה איסור דאורייתא ומה איסור דרבנן, זה איסור שכתוב בתורה וזה איסור שיצרו חכמים. זה לא נכון כמובן. איסור דאורייתא, בין איסורי הדאורייתא שאנחנו מכירים, הרוב המוחלט, מוחלט, מוחלט לא כתוב בתורה. מעט מאוד מאיסורי התורה כתובים במפורש בתורה, זה מה שנקרא דבר שהצדוקים מודים בו. כן, זה משהו שכתוב במפורש, לא צריך פרשנויות. חכמים הם אלה, יש להם שני תפקידים. הם אלה שמפרשים את התורה, זאת אומרת, קובעים בעצם את איסורי הדאורייתא, וזה חכמים בקובעם כפרשנים, וחכמים בקובעם כמחוקקים, הם קובעים את איסורי דרבנן, תקנות, גזרות, סייגים וכל הדברים האלה. אז כשאנחנו אומרים אסמכו בי רבנן, אפשר גם לפרש את זה כאיסור דאורייתא, שמסמיכים אותו או מבינים אותו מתוך הביטוי שבת שבתון. אבל יכול להיות עדיין שזה איסור דאורייתא. יש הביטוי אסמכתא בכלל, בגמרא ובראשונים ובאחרונים, מופיע לפחות בשתי משמעויות שונות. הרבה פעמים אסמכתא, זה המשמעות המקובלת, זה בעצם זה איסור דרבנן, ויש אסמכתא, אנחנו סומכים את זה באיזושהי צורה לפסוק, אמצעי לזיכרון, או רוח הדברים, או יש, בראשונים יש ביטויים שונים, למה עושים את זה? אבל יש לפעמים אסמכתא שלא, זה איסור דאורייתא, והשאלה היא על מה סומכים את זה, מאיפה זה בא? זה בא מהפסוק הזה או זה בא מהפסוק הזה? כי המקור לא ברור. מאיפה המקור לאיסור דאורייתא? אז חכמים הסמיכו את זה על הפסוק הזה, אבל או שזה מסורת, והמסורת הזאת רק הוסמכה לפסוק שבת שבתון, אבל יש פה מסורת שאומרת שזה אסור מדאורייתא, ואנחנו מסמיכים את זה לפסוק. זה אסמכתא שעושים לאיסור דאורייתא, לא לאיסור דרבנן. אוקיי? יש גם אסמכתאות כאלה במפורש בגמרא, בכמה מקומות. יש אסמכתאות לאיסורי תורה, לא רק אסמכתאות לאיסורי דרבנן. לכן פה ברש"י, פה אפשר היה להבין כפשוטו שזה אסמכתא וזה איסור דרבנן. ויש ראשונים, תוספות למשל אומר שזה איסור דרבנן, ארבעת העינויים. אבל לאור רש"י בשבת קופי ד', שנראה ממנו שהוא למד שבתון שבות בשבת, שזה דאורייתא, אז נראה שכנראה גם כאן כשהוא אומר אסמכו בי רבנן, הוא מתכוון לומר זה דאורייתא, רק חכמים הסמיכו את זה על הפסוק הזה, אולי בגלל שזה מסורת או משהו כזה. ברמב״ם פה בפירוש המשנה באמת הוא נוקט בשפה של אסמכתא או רמזים או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ואצל הרמב״ם כידוע שיטתו בשורש השני, אולי אני אגיד משפט על זה כי זה גם בהמשך יעלה לנו, הרמב״ם בשורש השני יש לו שיטה...
שלא
עם במשכן, מילה מלכת
תורה, משפש,
לא דורא, זה משפה, אבל שהיא משפה,
בין
המלכות שאינם גמורות, שלא עם במשכן,
כן.
ולכן
תורה ולגריים.
נכון.
ובזה לא דורא איתה.
כמו שיטת הרמב״ן. לא, יש איסורים שהם לא איסורי מלאכה, אבל הם דורא איתה. שביטת בהמתו, למשל. שביטת בהמתו זה איסור דורא איתה, והוא לא איסור מלאכה, הוא לא היה במשכן. יש איסורי דורא איתה שנלמדים משבתון שבות. ולא ללמדים מה... לא תעשה כל מלאכה, שזה, מה זה מלאכה? זה המלאכות שהיו במשכן. ויש איסורי דור, זה הרמב"ן בפרשת אמור, ויש את הריטב"א בראש השנה בלמד דלת, ועוד כמה וכמה ראשונים מדברים, גם ברמב"ם משמע ככה, כשהוא מדבר בהלכות מוקצה, אפרופו מה שמי שהזכיר קודם מוקצה, לפי הרמב"ם משמע שמוקצה יסודו בדאורייתא, וברש"י בקוף י"ד גם משמע שזה דאורייתא. דאורייתא לא מיסורי מלאכה, ברור, זה לא סקילה. אבל זה כנראה גם רק עשה ולא לאו. אבל עדיין זה דאורייתא. ואם זה ככה, אז כשרש"י משווה פה לעינויים שלו, שהם לא העינויים הרגילים של אכילה ושתייה שיש עליהם כרת, אז נראה שגם פה השבתון שבות מוסיף איסור דאורייתא.
זה לא היה במשכן, אני מדבר על מלאכות, אבל פה מדבר על מלאכות המשכן, שאינה מלאכה גמורה, אז הוא יוצא להוציא אותה מכלל דאורייתא.
לא.
אז הוא מוכיח הבנה
שלו. לא, הוא מוציא אותה מכלל איסור המלאכה של דאורייתא. לא, לא, לא. לא, מה זה לא? לא הכרחי. נו, בסדר, ופה זה גם כתוב, כתוב בשבתון שבות.
כל הדברים אחרים יש להם מסורת פסוק.
כתוב, זה גם...
אבל פה לא.
כן, יש.
אז מכיוון שזה דרבנן, זה משנה שגם שבתון, אז
כתוב עדיין עושים בעצמם. אני עונה. זה כן כתוב, גם פה זה כתוב. זה כתוב בשבתון שבות. שבת שבתון. מהמילים שבת שבתון, שם זה כתוב. שמלאכות כאלה, שלא נכנסות לאיסורי המלאכה כי הן לא היו במשכן, הן אסורות לא במסגרת איסורי המלאכה, זה לא איסור סקילה, וחטאת, אבל הן אסורות מדאורייתא. זה מה שהרמב"ן אומר, פרשת אמור. זה כתוב, זה גם פה כתוב. שבת שבתון, המילה שבת שבתון, זה, שם זה כתוב. שבות. אתה צריך לשבות בשבת. אז רש"י אומר, אז גם השבת שבתון שכתוב לגבי העינוי, זה אותו דבר כמו שבת שבתון שכתוב לגבי המלאכה. לא, זה לא בוודאי. עוד פעם, אתה חוזר עוד פעם. לא, זה מחלוקת ראשונים. הרמב"ן והריטב"א, וכנראה גם הרמב"ם, וכנראה גם רש"י, אומרים לא. מה שאנחנו קוראים איסורי שבות, חלקם לפחות זה איסורי דאורייתא. יש שבותים שהם דרבנן, כמובן, אבל יש איסורי שבות, נגיד מה שמפר את מה שמקובל לחשוב, מה שהרמב"ן כותב, מה שמפר את צביון השבת באופן יסודי, למרות שאין בו מלאכה במובן שהיה במשכן, זה איסור דאורייתא. נגיד לפתוח חנויות, לנהל מסחר בשבת. מה האיסור בנהל מסחר? אתה לא כותב נגיד, רק שמה יכתוב עם המסחר והכסף וכו'. איסור דרבנן, כן, אבל זה כל כך צביון של חולין, זה ממש הפך את השבת ליום חול. זה איסור דאורייתא, זה לא נקרא שאתה שובת. למרות שזה לא איסורי מלאכה ואין על זה סקילה ואין על זה את כל החומרות של איסורי המלאכה בשבת. רגע, אני אשתיק את האברך הזה. כן, אז אני, זה מה שהתחלתי עכשיו. זה מה שהתחלתי עכשיו להגיד. בש... ברם? לא, 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 לא. הדברים יותר מסובכים. יש בשורש השני, בשורש השני, הרמב״ם אומר שרק דברים שכתובים בתורה הם דאורייתא. דברים שנלמדים מדרשות, הוא אפילו הלכה למשה מסיני. זה דברי סופרים. עכשיו, יש על זה ויכוחים גדולים. מהתשבץ והלאה, כל הסוף הראשונים וכל האחרונים כמעט, מבינים שהרמב״ם לא מתכוון לתוקף ההלכתי של האיסורים האלה. אלא זה רק עניין פרשני, שחכמים בעצם יצרו את האיסורים האלה, לכן זה נקרא דברי סופרים, אבל זה איסורי דאורייתא. ואם זה ככה, זה כמו שאני מדבר כאן. הסמכו רבנן הקראי, הכוונה, הם יצרו את זה, אבל בעצם זה איסור דאורייתא. אבל לדעתי זה לא נכון, כתבתי איזה ספר. זאת אומרת, לדעתי זה לא נכון, אני חושב שהרמב״ם מתכוון לדרבנן ממש. רק שאצל הרמב״ם יש מנעד שלם, רצף שלם של רמות של איסורי דרבנן. יש איסורי דרבנן שתקנות וגזרות, יש איסורי דרבנן שזה איסורים שלא כתובים בתורה, אבל הלכה משה מסיני או דרשות או משהו כזה, ויש איסורים שכתובים מפורש בתורה. זה, יש כמה וכמה רמות, גם בדרבנן, אם זה דרבנן עם אסמכת, דרבנן בלי אסמכת, גם אלה שתי רמות שונות של איסור דרבנן. אבל עדיין הרמב״ם מתכוון לאיסור דרבנן. בכל מקרה, לפחות לפי הפרשנות המקובלת ברמב״ם, מה שהזכרתי קודם, אז פה בבירור מה שכתוב אסמכו בי רבנן, בהחלט יכול להתפרש גם כמו שהם מפרשים את הרמב״ם. אסמכו בי רבנן, זה דברי סופרים במובן הזה שחכמים הם אלה שיצרו את האיסור. אבל האיסור מבחינת תוקפו זה איסור דאורייתא. החכמים הם אלה שיצרו אותו, כי הוא לא כתוב בתורה, זה פרשנות של חכמים. לכן למשל, יש לא תסור, הרי מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן לגבי לא תסור. הרמב״ם אומר שכל דיני דרבנן, תוקפם הוא מכוח לא תסור. נכון? הסב אליו, לא משנה, עליו זה לא תסור. הרמב״ן אומר שלא, רק דיני דאורייתא. דיני דרבנן לא. מה זה נקרא דיני דאורייתא? אז מה, למה אני צריך את התוקף של לא תסור על דיני דאורייתא? כיוון שאנחנו מדברים על חכמים כפרשנים. הרמב״ם מדבר על חכמים כמחוקקים, שזה דיני דרבנן. הוא אומר שלא תסור, הוא הבסיס לתוקף שלהם לחוקק. הרמב״ן אומר שלא. התוקף שלהם לחוקק לא נלמד מכאן, לא משנה כרגע מאיפה כן, זאת שאלה מסובכת. אבל מה, אז מה כן לומדים מלא תסור לפי הרמב״ן? את התוקף שלהם לפרש. מה זה אומר? פרשנות של חכמים יוצרת הלכה דאורייתא, הם מפרשים את הפסוק. אחרי שהם פרשו זה מה שכתוב בפסוק, אז זאת הלכה דאורייתא. רק אני עכשיו יכול להגיד, טוב, אז זה פרשנות שלהם, זה לא כתוב בפסוק. אז אני לא מסכים, אני חושב שהפירוש בפסוק הוא אחר. אז על זה יש לא תסור. אתה צריך לקבל את הפרשנות של סנהדרין, של מוסד מוסמך, שיש לו את התוקף של לא תסור לגבי הפרשנות, לא לגבי החקיקה. אנחנו רואים ש... ועל זה גם הרמב״ם מסכים כמובן. לגבי החקיקה זה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרבן. אז רואים שחכמים פועלים בשני כובעים שונים. הם יוצרים הלכות בתהליכים של פרשנות, ואז ההלכות שנוצרות זה דאורייתא, והם יוצרים הלכות במהלך של חקיקה, ואז ההלכות הן הלכות דרבנן. ההבדל בין הלכות דאורייתא והלכות דרבנן הוא לא הכרונולוגיה. מתי הם נוצרו? האם זה היה בסיני או שזה נוצר אחר כך? יש הרבה הלכות דאורייתא שנוצרו אחר כך. ויש גם הלכות דרבנן אגב שנוצרו אז. תקנות משה רבינו. הכרונולוגיה לא קובעת את ההבדל בין דאורייתא לדרבנן. מה שקובע את ההבדל זה באיזה כובע השתמשו חכמים. האם ההלכה הזאת נוצרה באקט של פרשנות, או ההלכה הזאת נוצרה באקט של חקיקה? זה הוויכוח. הרמב״ם טוען שלא. הרמב״ם טוען שזאת הרחבה, לא פרשנות. רוב הראשונים אומרים שזאת פרשנות, ולכן באמת הם אומרים שזה דאורייתא, חולקים על הרמב״ם, הרמב״ן צועק חמאס על הרמב״ם בשורש השני. מה שכל הספר לא היה שווה את הדבר הזה.
סליחה,
אז במסגרת העשה של העינוי הוא מזכיר גם אותם. הם לא נמנים לחוד, אבל הם מוזכרים במסגרת העשה של העינוי, והם לא מוזכרים בלב. לכאורה, ככה נראה. ככה בדרך כלל רגילים ללמוד אותו, כמו שאתה יכול להגיד אולי שהוא הוסיף עוד דברים שנספחים מדרבנן, כי הוא לא מנה את זה לחוד. זאת אומרת, אם הוא מנה את זה לחוד, אז זה ברור. אוקיי? אבל זה, בפשטות זה ככה.
המקום שלו פסוקי כזה.
מה?
לרמב"ם, על שאר העינויים.
הגמרא מביאה פסוקים, הוא רק מביא את הגמרא.
בסדר, אבל רש"י, כאילו, אתה יכול להגיד שאולי זה אסמך, הרמב"ם כאילו נוקט שזה ממש...
אולי, טוב. בכל מקרה, אז לאור רש"י בקוף י"ד בשבת, נראה שכוונתו לאיסור דאורייתא. הגמרא בנדרים בדף פ', הגמרא דנה שמה לגבי שבועה, כן, מי שנשבע לענות את נפשו, האם זה אוסר עליו גם רחיצה, אוקיי? שבועה, לא בלכות יום כיפור. אבל במסגרת הדיון שם, הגמרא מביאה מיום כיפור ראיה, ואמרו רבנן רחיצה עיד בעינוי נפש, כי לא רחצה. אם היא לא מתרחצת, אז יש בזה עינוי נפש. באישה, למשל, נדרים שיש בהם עינוי נפש, או בינו לבינה, אז הבעל מפר לה ביום שומו, אוקיי? עכשיו, ורמינו, אף על פי שאסור בכולן, אין אנוש כרת, אלא באוכל ושוטה ועושה מלאכה בלבד, הברית אשר היינו עכשיו, אוקיי? והיא אמרת, כי לא רחצה איקה עינוי ביום הכיפורים, כי רחץ, סליחה, אב כרת. כן, מה אתה אומר לי בעצם? שרחיצה יש בעינוי נפש, אז אם ככה רחיצה צריכה להיכלל בחובה להתענות גם ביום כיפור. אז אם זה ככה צריך להיות קראת על יום כיפור, על רחיצה ביום כיפור. אז למה אומרים את זה רק על אכילה ושתייה ולא על רחיצה? אמר רבא, מעניין הדקרה גבי יום הכיפורים, דכתיב תענו את נפשותיכם, מילתא דידה עינוי ההשתא, רחיצה לא ידע עינוי ההשתא. גבי נדרים, דכתיב כל נדר וכל שבועה תיסר לענות נפש, מילתא דאתיה לידי עינוי. וכי לא רחצה, אתיה לידי עינוי. הגמרא אומרת, יש פעולות מסוימות שאני עושה עכשיו, שהפעולה כשלעצמה אין בה עינוי. אבל אם אני לא אעשה אותה, או כן אעשה אותה, בהמשך, אני אגיע לידי עינוי. מי שלא מתרחץ עכשיו זה לא עינוי, אבל להיות לא רחוץ הרבה זמן, זה עינוי. אוקיי? אז מה שנאסר ביום כיפור, זה רק עינויים כאלה שהם עכשיו עינוי, לא דברים שמביאים לידי עינוי, או מביאים לזה שאני לא אתענה, אוקיי? לעומת זאת, בשבועה זה לא ככה. בשבועה גם דברים שמביאים לידי עינוי זה גם נאסר, כך אומרת הגמרא. אז בעצם מה שרואים כאן, זה שביום כיפור אין בזה איסור קראת, כי זה כשלעצמו לא עינוי, אלא זה רק מביא למצב שבו אני אהיה מעונה. ולכן אין על זה קראת. זה כמובן מעורר את השאלה, מה?
זה נשמע מאוד מוזר, כי אני לא אוכל חמש דקות, אז אני גם עדיין
לא, אבל אם אתה אוכל, אז אתה נהנה עכשיו. לא רק מונע את העינוי של אחר כך.
החלק החיובי.
כנראה, כן, כן. אז בגמרא פה צריך... לא שומע? לא, טענה של הגמרא שלו. רחצה זה רק לא להתרחץ הרבה זמן, זה עינוי, אבל אין הנאה מהרחצה עצמה, זאת אומרת, יש מקום לדון. הרי התובל במעיין, כן, בימות החמה, אז כתוב שזאת הנאה. נכון, הרי מצוות לב ליהנות ניתנו מה שהגמרא מדברת שם. לא יודע, זאת שאלה. ככה הגמרא מניחה פה, שזה לא... מה?
העינוי גם רחיצה ושיחה.
אוקיי.
שיחה זו נאה מיידית.
כן, בסדר. כרגע מדברים על רחצה, לא יודע מה הם יגידו על שיחה. שיחה, יש כאלה שאומרים ששיחה כשתייה. יש הבריסקרוב, יש לו קונטרס קטן על יומה. יומה ושלוש מסכתות. זה קונטרס קטן של הרב מבריסק. ושם הוא טוען ששיחה אסורה ביום כיפור בקרת. שיחה כשתייה. כמו שזה חידוש גדול, לרוב השיטות זה לא ככה. שיחה כשתייה נאמרה רק לדברים מאוד מסוימים. בכל מקרה, אבל לענייננו, אז הגמרא מבינה, אז מה זה הרחיצה? הרחיצה הרי זה אחת מארבעת העינויים הנוספים. איזה, זה כן עינוי או זה לא עינוי? לא לגמרי ברור. הרי אם אתה, למה זה התמעט מהקראת? כי לגבי הקראת כתוב, תענו את נפשותיכם, אוקיי? תענו את נפשותיכם, זאת אומרת דבר שהוא אמור להיות עכשווי. ככה הגמרא לומדת, עוד פעם, יש מקום לדון למה. ככה הגמרא לומדת, תענו את נפשותיכם. אבל הביטוי עינוי כתוב גם לגבי הכרת, הנפש אשר לא תאונה ונחרטה, וגם במצוות עשה של ועיניתם את נפשותיכם. עכשיו, אם העינוי שמדבר, שמדובר בו ביום כיפור לא כולל רחצה, אז היה אמור להתמעט לא רק מכרת, אלא גם מאיסור. משני האיסורים אגב, גם מהעשה וגם מעליו. עליו בכלל לא כתוב בפירוש. העשה כתוב, ובעשה כתוב עינוי, גם כן כתוב עינוי, ואם זה לא כלול, אם זה עינוי עתידי, לא כלול בעינוי, אז זה לא נכלל בעשה של ועיניתם את נפשותיכם. וזה, לא, וזה בקרת, הגמרא עצמה אומרת, זה לא נכלל. כל נפש שלא תאונה ונחרטה. עכשיו, עליו לא כתוב בכלל על עינוי. הוא נלמד מאיזושהי קומבינציה של העשה והקרת. לא משנה כרגע, דיברנו על זה קצת, ועוד נראה עוד בהמשך. אז בכל מקרה, אם זה לא נכלל בביטוי עינוי לגבי יום כיפור, אז זה היה המסקנה המתבקשת לכאורה, שזה דרבנן. זה בקמרה לביא
הפסיק, לא מדבר כרגע, לביא הסור, תענות נפשתכם זה לא...
נכון, זה עשה. נכון, נכון. זה עשה.
מה שכאילו במסורת.
נכון. הביטוי עינוי, ובפרט הפסוק באמת שמופיע כאן, מופיע בכל ההקשרים של יום כיפור, לא רק לגבי הכרת. גם לגבי העשה, ואני אומר עוד פעם, עליו הוא נלמד מהכרת ומהעשה, אז כנראה גם על עליו צריך ליישם את אותו דבר, אין בעליו משהו אחר, אוקיי? ואז המסקנה המתבקשת מהגמרא כאן, זה ששאר העינויים, הם לא אסורים מדאורייתא בכלל, זה לא רק התמעט מכרת. כל האיסור שלהם הוא דרבנן, אוקיי? ואם זה ככה, אני חוזר למשנה שלנו, יום הכיפורים אסור ברחיצה, בשתייה, בנילת הסנה, תשמיש המיטה וכו', אכילה ושתייה זה חצי שיעור, לפי ריש לקיש זה אסור מדרבנן, לפי רבי יוחנן אסור מדאורייתא, ושאר העינויים זה אסורים מדרבנן, לפחות בינתיים. אז בעצם מה שכתוב אסור בגמרא, במשנה אצלנו, זה הכל מדבר על איסורי דרבנן לפי ריש לקיש, או על איסורים שאין בהם עונש ואיסורי דרבנן לפי רבי יוחנן. אוקיי? אבל זה לא מוסכם. תוספות שם בנדרים כותבים ככה. ורמינו, אף על פי שאסור בכולן, ותשמיש המיטה נילת הסתר ברחיצה ושיחה ואכילה ושתייה, אין לנו שכרת אלא אכילה, דה ועינוי, ועל כל הנפש שלו לא תאונה, והיא אמר דמניעת רחיצה ועינוי, הרחיצה נע מלחי ביום כיפור, ותימה, בפרק בתרא דיומא פריך, וכי תימה בעינוי תשמיש, הרי אומר, תענו את נפשותיכם, כן, חשבו שאולי גם תשמיש זה נכלל בעינוי של יום כיפור, אז הגמרא אומרת, לא, תענו את נפשותיכם, איזהו עינוי שיש בו אבידת נפש, משהו שאתה יכול למות ממנו, כן, זה רק אכילה ושתיית, עינוי של תשמיש זה לא כזה, אלא אם כן אתה טילה מלך האונים, דיאט אין אקשן, נאמר עליו. איזה הוא איסור שיש בו אבדת נפש? הווה אומר, זה אכילה ושתייה. ואם כן, רחיצה נמי, נעיד, המקרה עינוי, אין חייבים עליה. אוקיי? אז הוא אומר, בעצם יוצא, רחיצה לא חייבים עליה. תוספות מניח, כנראה, שפה בגמרה, זה רק התמעט מכרת, אבל יש איסור דאורייתא. ושם הוא אומר, רואים שאין בכלל איסור. אני מניח שמה שתוספות מתכוון לומר, זה שבגמרא פה, משמע זה רק מתמעט מהכרת. אבל איסור יש. ולכן הוא אומר, מה שיש בשבועות למשל, ששם הרחיצה נחשבת עינוי, זה נכון גם יום כיפור. רק מהכרת זה התמעט, אבל האיסור של יום כיפור זה כמו בשבועה. גם רחיצה זה ככה. אז הוא אומר, לא, שם אנחנו רואים שזה לא נכון, רק איסור שיש בו עבדת נפש, עינוי שיש בו עבדת נפש. רחיצה היא לא עינוי שיש בו עבדת נפש. אנחנו, איך שקראנו את הגמרא, זה לא קשה. בגמרא אצלנו לא כתוב שזה יתמעט רק, כתוב שזה יתמעט מהכרת, אבל אותו מיעוט היה אמור גם למעט מעלה ומעשה. נגיד, בסברה זה ככה, אבל נכון שבפשט הגמרא, בגמרא כתוב שזה יתמעט מהכרת, לא כתוב שזה יתמעט מאיסור, אוקיי? תוספות צודק מבחינת קריאת הגמרא. המסקנה שאני עסקתי קודם זה שאם זה לא עינוי, אז כמו שזה יתמעט מהכרת, זה גם יתמעט מהאיסור, אבל זה לא כתוב בגמרא. זאת אומרת, תוספות, ועוד קשה לארבע בנו שמואל, מהי דעת הידיים מקשה, אלא לא מקרה רחיצה עינוי, אם כן, המים מצרה, דעתם נפקה לאיסורה, מה יקרה די עינוי? אם זה לא נקרא עינוי, אז כמו שזה מתמעט מהכרת, זה היה צריך להתמעט גם מהאיסור, כן? ועוד פעם רואים שהוא מניח שבסוגיה פה, זה לא מתמעט מהאיסור, אלא רק מהכרת. ויש לומר, דוודאי לא אבי עינוי מן התורה. הוא קרא די עינוי, אבי אסמכת בעלמא, די יקרה עינוי, וכך הוא למסקנה דאחר. אז זה באמת אסור רק מדרבנן, כל העינויים האלה. לא נכון איך שקראנו את פשט הגמרא, שזה איסור מדאורייתא ושרק יתמעט מהכרת, לא, זה איסור מדרבנן. אוקיי? ואז אין סתירה גם בין הסוגיות, והכל זה מדרבנן, זו שיטת התוספות, יש ככה גם תוספות אצלנו בעין זין ובנידה, ועוד מקומות, רבנו תם, ופרש רבנו תם בכל עינויים ביום הכיפורים להתנאו, אלא מדרבנן. וקראי, אסמכת באלמה, לבר מאכילה ושתייה. דאמר לקמן, היה מלוכלך, יש לו ראיה, מה ראיה? ואם היה מלוכלך בטיט ובצועה, הוא אוחץ כדרכו ואינו חושש. מי שיש לו חטטין בראשו, שח כדרכו ואינו חושש, הוא שח כריתות. אמרינן כהן ששח שמן של תרומה, בן ביתו ישראל מתעגל בו ואינו חושש, ויהווה דאורייתא ואסור בכל עניין. קיצור, יש כל מיני היתרים בארבעת העינויים האחרים שאנחנו לא מוצאים באכילה ושתייה. כל מיני מצבי צורך מתירים את זה. עכשיו, אם זה היה איסור תורה שרק התמעט מכרת, אבל האיסור הוא עדיין איסור תורה, לא סביר שהיו מתירים את זה, מה פתאום להתיר את זה בגלל שיש איזשהו צורך? לא מדובר על פיקוח נפש, איזשהו צורך כזה או אחר. לכן אומר רבינו תם, זה כנראה איסור דרבנן, אז הם אמרו והם אמרו, הם אסרו, אז הם גם יכולים להתיר בנסיבות כאלה או אחרות. מה? עוד רגע נראה, אתה צודק, עוד רגע נראה, וככה רבינו תם לומד, שלא כדרך הנעתו, ועוד כל מיני דברים כאלה, כלל הדמילתא איכן דאינו בשביל תענוג שערי, כן, זה המשפט האחרון שם בתוספות. אז רואים שכל ההיתרים האלה, לפי רבינו תם, מוכיחים שהאיסור הזה איסור דרבנן, וזה כשיטת התוספות שראינו, ועוד בכמה מקומות, ששאר העינויים ביום כיפור זה רק דרבנן. עכשיו, ההנחה של רבינו תם, שהוא מביא את הראיה הזאת מזה שהתירו את ארבעת העינויים בהקשרים אחרים, היא הנחה שההיתר הזה הוא היתר של דחויה. כיוון שיש צורך, אנחנו מתירים, למרות שבאופן עקרוני דבר כזה היה אמור להיות אסור, אבל כיוון שיש צורך, אנחנו מתירים. טוב, אם זה ככה, איסור דאורייתא, לא היינו מתירים בשביל צרכים מהסוג הזה. פיקוח נפש כן, אבל לא צרכים מהסוג הזה. אבל אם אנחנו מבינים, כמו שאתה הצעת קודם בצדק, שבעצם זה לא דחויה, זה אוטרה. דברים האלה לא נכללים, זה לא נקרא הפרה של התענית, אתה לא עושה את זה בשביל ההנאה. רק כשאתה עושה בשביל התענוג, אז הפרת את התענית. אם אתה עושה את הפעולות האלה לא בשביל התענוג, אז לא הפרת את התענית, ממילא זה לא נעשה. אז זה גם איסור דאורייתא, אתה יכול להגיד שזה גדר האיסור. מתי שאתה עושה זה שם תענוג? אתה לא עושה זה שם תענוג, היה מקום אולי לאסור את זה מדרבנן, או שזה בכלל לא אסור, לא משנה. אבל גם אם זה אסור מדרבנן, אז הם אמרו והם אמרו, ובמקום הצורך זה מותר. אוקיי? אם זה לא אסור בכלל, אז זה בכלל אין בעיה. ההנחה של רבינו תם זה שכל היתרים האלה זה גדר של דחויה. אנחנו דוחים את זה בגלל שיש צורך. אז הוא אומר, איסור דאורייתא לא היינו דוחים. אבל אנחנו נראה, יש ראשונים שאומרים שזה איסורי דאורייתא, מה הם יענו על הראייה של רבינו תם? הם יגידו שכנראה זה בכלל לא נכלל באיסור, לא צריך להתיר פה. דבר ששל תענוג הוא פגיעה בחובה להתענות. אם אתה לא עושה את זה בשביל התענוג, זה לא פגיעה בחובה להתענות. עכשיו, יש מקום פה לדון קצת, כן, זה הזכרתי קודם את טובל במעיין בימות החמה, מי שמודר הנאה, כן, אז יכול לטבול במעיין בימות הגשמים, אבל לא בימות החמה, כי בימות החמה הוא גם נהנה, אוקיי? או שהוא טובל בשביל המצווה, לא בשביל הנאה, מצוות לאו לנות ניתנו, אבל בימות החמה הוא גם נהנה, חוץ מזה שהוא עושה מצווה, ולכן זה אסור. עכשיו, גם פה היה מקום לדון, בסדר, אתה סך או רוחץ, או משהו כזה מסיבה אחרת, אבל תכלס אתה נהנה. זה שאתה עושה זה בגלל סיבה אחרת ולא בשביל ההנאה, אז מה? ועדיין אתה גם נהנה. טוב, פה יש מקום לדון. מה זה, אינו מתכוון אולי? או אינו מתכוון, יש פה פסיק רשע, ושכן נהנה, שכן נהנה, אז זה, אין דבר כזה באינו מתכוון. אם שכן נהנה, המתעסק בחלבים והרעיות חייו, שכן נהנה. כן, אז גם באינו מתכוון, כשאתה מדבר על מלאכה שיש איסור שיש בו הנאה, אינו מתכוון לא מועיל. שכן נהנה, הטענה היא שאינו מתכוון זה עובד כמו במתעסק. זאת אומרת, שכן נהנה מוחק את חוסר הכוונה. טוב, אז יש פה מקום קצת לדון בעניין הזה, שזה באמת טיעון לטובת רבינו תם. רבינו תם אומר, בסדר, אתה צודק שאת הדברים האלה אולי לא עושים לשם תענוג, אז זה לא נכלל באיסור של התורה, אבל סוף סוף תענוג יש. גם אם אתה לא עושה זה בשביל התענוג, יש תענוג. ואין פה אינו מתכוון או מתעסק או משהו כזה שכן נהנה. אז איך יתראו את זה? יתראו את זה כנראה בגלל שזה דרבנן. זה, אולי זאת הטענה של רבנו תם. בתחילת התוספות בעבודה זרה, בדף עין זין, לא בעבודה זרה, בדף עין זין מובאת שיטה שזה כן דאורייתא. ששאר העינויים הם כן דאורייתא, אבל זאת שיטת התוספות למסקנה לפחות שזה דרבנן. יש סוגיות מקבילות שבהן גם כן עוסקים בעינויים, בדף עין וב למשל, הגמרא שמה אומרת, אסור באכילה עני חמישה עינויים כנגד מי? אמר רב חסדא, כנגד חמישה עינויים שבתורה. חמש פעמים כתוב בתורה הלשון עינוי. ובעשור, ואח בעשור, שבת שבתון, ושבת שבתון, והייתה לכם. חמישה פסוקים שבהם מופיע המונח עינוי, הני חמישה אהבו, וענן שיטתנן, שתייה בכלל אכילאי. אם אומרים, שישה עינויים, אז אתה אומר לי שיש חמישה, חמש פעמים כתוב להתענות, אז שתייה בכלל אכילה. בסדר? זה מקור נוסף, זה מקור אחר מאשר השבת שבתון. ראינו קודם ששבת שבתון שבא לרבות את ארבעת העינויים, פה הטענה היא שזה מתרבה מכמה פעמים שמופיעים עינוי בתורה. אני לא יודע אם זה בהכרח סתירה, יכול להיות שבא זה וגילה על זה. אתה אומר שיש שבת שבתון, השבתון בא לרבות, אבל את מה הוא בא לרבות? אז זה שכתוב חמש פעמים עינויים, ללמד אותי שיש כנראה ארבעה עינויים נוספים, שמעבר לעינוי של אכילה ושתייה, ואת זה אני מרבה מהשבת שבתון. אולי, אני לא יודע. אוקיי? זה, יש מקום להתלבט? בכל מקרה, אבל בין אם זה אסמכתא, שזה לפי תוספות שזה דרבנן, אז זה אסמכתא, ובין אם זה ממש דאורייתא, עדיין מבינים שהלשון עינוי בתורה כוללת את העינויים האלה גם. וזה לא נכון שאלה בכלל לא עינויים, רק אכילה ושתייה זה עינויים. זה אולי עינויים במובן שהעתידי, שזה יגיע, יביא אותי לידי מצב שבו אני לא מעונה. אבל המונח עינוי שייך בצורה כזו או אחרת גם לגבי ארבעת הדברים האלה. לא, לא, שבת שבתון מדבר על יום כיפור.
לא, אבל כתוב
בשבת. שם זה על מלאכות, זה לא קשור. שם זה על מלאכות. ושם לומדים את השבות של שבת, במלאכה. ביום כיפור כתוב שבת שבתון, ומזה לומדים שבותים של עינוי. אוקיי, אז זה עוד מקור, אני אומר עוד פעם, לא בטוח שהוא סותר, אולי זה מחלוקת סוגיות, אולי בא זה וגילה על זה. בכל מקרה רואים שזה נכלל בלשון עינוי. אפשר היה להגיד שזה נכלל בעשה של עינוי, אבל לא בלב, לכן אין על זה כרת. וזה בעצם הדבר המתבקש. מי שאומר שיש פה איסור דאורייתא, אבל מכרת זה יתמעט. אז מי זה האיסור דאורייתא? זה רק העשה או גם הלב? גם לב, רק בלי כרת. הכי פשוט זה להגיד, זה רק העשה, כי זה עינוי. העינוי זה העשה. נכון? ובעינוי התרבה, בגלל שבת שבתון או בגלל החמש פעמים עינוי, התרבה שגם העינויים האלה כלולים בחובה להתענות, בעשה, כן, של להתענות. למה זה התמעט מהכרת? יש אין פה לב, וביום כיפור הכרת הוא הלב. עדיין מבחינת המינוח של התורה זה לא פשוט, כי במינוח של התורה גם הלב בפשטות הוא על זה שלא התענת. אין ביטוי אחר בלב, אין בכלל לב, בתורה לא מופיע בכלל עליו, אבל הכרת מדבר על העינוי, והעשה מדבר על העינוי, מה שאמרתי קודם. לכן, אני אומר, מצד אחד, אם אתה אומר לי שזה התמעט מהכרת, מתבקש לומר זה התמעט מהלב, וממילא גם אין כרת, והעשה זה נשאר, כמו שאנחנו רואים פה, עם העינוי, בסדר? אבל, מבחינת המינוח של התורה זה קצת קשה, כי העינוי מופיע באותה צורה, גם בעשה וגם בלב, אז למה למעט את זה מהלב ולא למעט את זה מהעשה? מה?
והנפש
שלא תונה ונחרטה. אתה אומר שלומדים את ה... זה לא המילה עינוי, אלא עינוי שיש בו... ואז הטענה היא בעצם, והנפש שלא תונה ונחרטה, אז עדיין יש... זו הערה מעניינת, עדיין יש מקום לדון, אז ברור שזה לא נאמר על העשה. זה אני מסכים. אבל לגבי הלב זה באמת לא פשוט. כי הנפש שלא לא, לא תאונה ונחרטה זה הכרת, זה לא עליו. מצד שני אין לב. עליו, ראינו שיש כאלה שלומדים אותו מעצם קיומו של כרת, או מאיזה קשירה שווה, בעצם, או משהו כזה, יש, אבל הוא לא כתוב במפורש. אז יש מקום לדון האם המיעוט של ארבעת העינויים מהכרת, הוא בגלל שאני מבין שגם אין לב, על העשה כן, ולא על הלב, ואתה רק מסביר למה על העשה כן ועל הלב לא, בגלל שזה לא נכלל במונח עינוי, זה לא נכלל במונח עינוי נפש, כי זה לא דבר שיש בו אובדן נפש. ואפשר להגיד שזה יתמעט רק מהכרת, ויש בו גם לב וגם עשה. כן, כן, הגמרא אמרה. אז לכן זה לא קשור למה שההצעה שלך, אני שומע אותה, הצעה נכונה, אני חושב, שזה לא מתמעט מהמילה עינוי, זה מתמעט מהמילה עינוי נפש, שזה אין בו עובדה נפש. ממילא, בכל מקום שכתוב עינוי, זה כן יהיה כלול. רק בקרת נאמר רק על דבר שיש בו עינוי נפש, וזה רק באכילה ושתייה. מה? נכון, נכון. בסוגיה בדף ע"ד עמוד ב', יש גם כן דיון שנוגע לזה, תנו רבנן, תענו את נפשותיכם, יכול יישב בחמה או בצינה כדי שיצטער, צריך לענות את נפשך, לך תעשה, תתגלגל בשלג, כן, לך תעשה לעצמך עינויים, אתה צריך לענות את נפשותיכם, תלמוד לומר, וכל מלאכה לא תעשו, מה מלאכה שב ואל תעשה, אף עינוי נפש שב ואל תעשה, בסדר? זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות פעולת עינוי אקטיבית. כמו שבמלאכה החיוב הוא שב ואל תעשה, גם בעינוי החיוב הוא שב ואל תעשה. זאת אומרת, אל תהנה. לא שאתה צריך לעשות פעולות שמענות אותך, אלא רק אל תעשה פעולות של הנאה. זאת בעצם הטענה. לגבי כינוב ירק, אני מזכיר לכם שראינו בריטווה למשל, ראינו שהוא טוען שמה שהתירו כינוב ירק, כי הכינוב בעצם מביא לנו עוגמת נפש. שאנחנו לא יכולים, אנחנו מתעסקים באוכל ולא יכולים לאכול. הרוב הראשונים לומדים לא כך. רוב הראשונים מבינים שהתירו את הכינוב כדי שלא יהיה עוגמת נפש. אתה יכול להכין את הארוחה של מוצאי הצום, כבר בצום עצמו אחרי המנחה, כדי שלא תצטרך להשתהות אחרי הצום. תוכל לאכול ישר. אבל הריטווה אומר לא, התירו את הכינוב כי זה חלק מעוגמת הנפש של יום כיפור, שאתה מתעסק באוכל ולא אוכל את זה. עכשיו, אם זה ככה, אז זה קצת סותר את מה שכתוב פה בגמרא, כי שם רואים שזה איזושהי פעולה אקטיבית שגורמת לי לעינוי, ואותה אני אמור לעשות ביום כיפור. ופה כתוב שלא, לא צריך לעשות פעולות אקטיביות של להתענות, צריך רק לא לעשות פעולות של הנאה.
זה לא יחיד, זה לא בעינוי.
זאת אומרת לא בעינוי?
כמו
שאתה
מקנב, אתה לא עושה את זה
כדי להתענות, אתה עושה את זה כדי להתענות. אבל זה מענה אותי. זה מענה אותי. והריטווה אומר שעושים את זה בגלל שזה מענה אותנו. אבל יש פה שני דברים. א', לא כתוב שחייבים לקנב. מותר לקנב. זה לא סתירה חזיתית למה שכתוב בבא גמרא. מותר לקנב, לא יתירו את היסוד הרבנן, כי יש פה איזשהו עינוי, זה תוספת. זה לא שיש חובה דאורייתא לעשות פעולות שמענות אותי. אבל נכון שאם יש משהו שמענה אותי, לפחות יכול להיות שחכמים ימליצו לעשות את זה, או יתירו לפחות לעשות את זה, זה א'. ב', אני חושב שבאופן מהותי, כינוב הוא ענה, הוא עינוי בשבע אל תעשה, לא בקום עשה. הפעולה שאותה אני עושה היא פעולה אקטיבית, אני מקנב ירק. אבל העינוי לא נוצר מפעולת הכינוב. העינוי נוצר מכללה. אני מתעסק באוכל, ותוך כדי זה הרי אסור לי לאכול, אז זה מענה אותי. אז זה לא פעולה אקטיבית שמענה אותי, זה לא כמו לשבת בשמש והשמש מתגנת אותי. שם הפעולה עצמה היא זו שעושה לי את העינוי. שם אני עושה פעולה, שבאופן עקרוני היו אמורים לאסור אותה, כיוון שיש לה תוצר ממילא של עינוי, אז לא אסרו אותה. אבל זה לא שיש איזושהי פעולה שמביאה על העינויים. לכן זה לא סותר את הגמרא כאן, גם לפי הריטווה. עוד פעם? אז השאלה אם זה בכלל בהכנה, שם התירו, בכינוב התירו. הגמרא שואלת, ואימה, איך הדייתיב בשימשה וחיים לי, כן, איפה שיושב בשמש וחם לו, לא נעימה ליקום טוב בתולה? אז הוא אומר, אם אתה יושב בשמש, לא, להפך, נאסור עליך לשבת בצל, כי בעצם אתה הרי צריך להתענות, רק אתה רוצה עינוי בשבע, אל תעשה. אני לא צריך לקום וללכת לשבת בשמש כדי להתענות, אבל אם אני כבר יושב בשמש, אז אומרים לי, אל תעבור לצל, כי אתה צריך להתענות, בשבע אל תעשה. יתיב בתולה וקריר לי, לא נעימה ליקום טוב בשמשה, דום יד המלאכה, סליחה, בשמשה נקודה. מה הגמרא? דום יד המלאכה. מה מלאכה לא חלקת בה, אף עינוי לא תחלוק בו. זאת אומרת, בעצם, הגמרא אומרת, אנחנו לא עושים חלוקה, העינוי של לשבת בשמש הוא לא אחד מהעינויים של יום כיפור. לא משנה אם אתה עושה אותו בקום עשה, או שאתה רק נשאר לשבת בשמש ולא עובר לצל, כי אנחנו לא מחלקים בין שב ואל תעשה לבין קום עשה, מדובר על סוגי העינוי, ולא על האופן שבו אני מביא אותם עליי. עכשיו, ומה הרעיון מאחורי זה? זה בדיוק הרעיון שאמרתי קודם על הכינוב, אני חושב. שגם בישיבה בשמש, בסופו של דבר, העינוי הוא עינוי אקטיבי. גם אם אני נשאר לשבת בשמש ולא עובר בצל, בסופו של דבר זה עינוי אקטיבי. ועינויים אקטיביים לא הוטלו עלינו ביום כיפור. זה אותו רעיון, רק הצד השני של המטבע. אוקיי? ולכן זה לא בגלל האופן שבו אני מביא עליי את העינוי. זה אופיו של העינוי עצמו. אבל גם באופיו של העינוי עצמו, לשבת בשמש זה לא אותו דבר כמו לאכול. לא לאכול, סליחה. אוקיי? יש פה משהו שהוא עינוי אקטיבי לשבת בשמש. לא לאכול, זה מביא עליי עינוי, כי אני לא שבע. אבל לשבת בשמש זה עינוי. לא בגלל שלא קר לי, זה שחם לי. כן, זה, 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 זה עינוי אקטיבי. זה לא מוטל עליי. גם אם אני מביא את זה עליי בשבע, אל תעשה. אני מזכיר לכם את מה שאמרתי באחד השיעורים, אני לא זוכר, השני אולי, שדיברתי על ההבדל בין עשה לבין לאו. ואמרתי שההגדרות שמבחינות בין עשה לבין לאו הן לא הגדרות אופרטיביות. זה לא השאלה איך אתה מקיים את המצווה ואיך אתה עובר עליה, כמו שבדרך כלל חושבים. אלא השאלה היא מה אופייה של המצווה. האם אופייה של המצווה זה מצב, הצבעה על מצב שלילי, שאומרים לי לא להיות בו, אז זה לאו. אם זה הצבעה על מצב חיובי שאומרים לי להיות בו, זה עשה. עכשיו, להיות או לא להיות במצב, זה יכול להיעשות בין בקום עשה, בין בשב אל תעשה. כשאומרים לי שיש מצוות עשה לשבות בשבת, המצווה הזאת מטילה עליי לא לעשות מלאכה. אז למה זה מצוות עשה? זה מצווה שזה איסור היה אמור להיות, זה אוסר עליי לעשות מלאכה. למה זה נקרא מצוות עשה? זה נקרא מצוות עשה בגלל שהטענה היא שהשביתה בשבת היא מצב חיובי. זה לא הימלטות מעשיית מלאכה בשבת, שעשיית מלאכה היא מצב שלילי. אלא היא בעצמה, יש לה ערך חיובי. כאין החילוק הזה, בעצם אני אומר כאן, זה לא משנה אם אתה יושב בשמש כי הגעת לשמש, או כי אתה לא עוזב את השמש. בסוף, בסוף, לשבת בשמש זה מצב שלילי. אתה לא צריך להיות במצב שלילי ביום כיפור. העינוי זה לא להיות במצב של הנאה. לא שכן להיות במצב של עינוי. זה בעצם הטענה. ולכן לא משנה אם אתה הולך או חוזר, זה לא תירוץ דחוק, אני חושב שזה הסבר מאוד הגיוני, ההסבר הזה של הגמרא. עכשיו הגמרא אומרת הלאה, ואם נפשך לומר, יש את נפשך לדעת. הרי הוא אומר, ועבדתי את הנפש ההיא, עינוי שהוא עבדת נפש, ואיזה זה? זה אכילה ושתייה. זאת אומרת, אז רואים שהעינוי שמוטל עלינו, זה רק עינוי של עבדת נפש. שזה אכילה ושתייה, ממילא לשבת בשמש, זה לא אחד מן העינויים. כמובן, זה מעורר את השאלה, אז מה עם רחיצה, שיחה, וכל אלה שהם גם כן לא עינויים של עיבוד נפש? טוב, אז פה צריך להגיד, אולי זה יתרבה משבות או משהו כזה, אבל מכאן דווקא נראה שמה שלא נכלל בעינוי נפש, מה שלא נכלל בעינוי נפש, הוא לא אסור בכלל, הוא לא רק התמעט מהקרת, הוא לא אסור בכלל. שזה קצת בסתירה לסוגיה שראינו קודם, שארבעת העינויים התמעטו רק מהקרת, והערת בצדק, שזה בגלל שזה לא עינוי נפש, אבל עינוי זה כן. אבל אם זה היה ככה, אז גם ישיבה בשמש זה ככה. נכון? האם נפשך לומר לפחות? כן, מהי ואם נפשך לומר, וחיתם הבעריות כמשתעקרה, הרי הוא אומר, ועבדתי נפש, עינוי שיש בה עבדת נפש. ואיזה זה? זה אכילה ושתייה. ואז רואים שעריות זה בעצם, או תשמיש המיטה, זה בעצם לא עינוי של עבדת נפש, ואין עליו קראת, אולי גם לא איסור, מה שדיברנו קודם. דבר בישמעאל תנא, נאמר כאן עינוי ונאמר להלן עינוי. מה להלן עינוי רעבון? אף כאן עינוי רעבון. זאת אומרת, יש גזרה שווה. ואז הגזרה שווה בעצם הוציאה אותנו לגמרי מהעינוי, זה עינוי רעבון, וגם כאן זה עינוי רעבון. עדיין, השאלה היא, אז מה ההבדל בין לשבת בשמש לבין רחיצה? שניהם זה לא עינוי שיש בו עבדת נפש, ושניהם זה לא עינוי רעבון. אז אני אומר, איך שלא תמעט את זה? בין אם אתה מעט עינויים של לא עבדת נפש, בין אם אתה ממעט עינויים של רעבון, היית צריך למעט, כמו שאתה ממעט את הישיבה בשמש, היית צריך גם למעט את הרחיצה ותשמיש המיטה וכל הדברים האלה. אז למה הם כן אסורים? אז צריך להגיד, אולי בגלל שבת שבתון, וזה מרמז לנו שיש פה רק עשה. כי זה לא קשור לעינויים, אלא זה שבת שבתון, איזשהו סוג של שביטה, אולי אפילו שלא קשורה בכלל לעינוי, אלא רק כחלק מהשביטה הזאת של יום כיפור, שדיברנו עליה קודם, אבל זה לא מפרשת העינוי, אלא מפרשת השביטה. בסוף השיעור הקודם דיברתי על שני דינים ברמב"ם, אם אתם זוכרים, מה שהאור שמח מזכיר, או משך חוכמה. קיצור, הסוגיות פה הן סוגיות חלוקות, ואני בטוח שחוקרים עושים איזה צימס. אז יש פה כמה אפשרויות להבין את היחסים בין הסוגיות, אבל לא לגמרי ברור. מה היחס? יש ביניהם סתירה, יש מחלוקת בין הסוגיות, אין מחלוקת בין הסוגיות, מה ההבדל בין שמש לבין ארבעת העינויים וכו'. אבל בינתיים, מה שראינו בפירוש, זה רק את השיטה שארבעת העינויים אסורים מדרבנן. נכון? בגמרא עצמה ראינו אפשרות אחרת. יש בתוספות אב אמינא גם אפשרות אחרת, אבל למסקנתו לא ככה. אז תראו, בתוספות ישנים, גם אותו דבר, בתחילת הפרק. יום הכיפורים אסור באכילה ושתייה ורחיצה ושיחה, לכאורה משמע שכל אלו העינויים, חוץ מאכילה ושתייה, מדרבנן, מדליקה בהו כרת, רק באכילה ושתייה. זאת אומרת, הוא מבין שהמיעוט מכרת הוא גם מיעוט מאיסור. ולא רק מעליו, אלא כנראה גם מעשה. לגמרי, זה פשוט לא בפרשה של העינוי ביום כיפור, וכמו שראינו, זה מאוד הגיוני מבחינת לשון התורה. כי בלשון התורה על הכל נאמר עינוי. אז אם זה יתמעט מכרת, בגלל שכתוב הנפש אשר לא תאונה, אז זה אמור להתמעט גם מעליו ומעשה. וגם מדשרינה למלך וקלה לרחוץ, כל מה שרבנותה מביא, מי הוא כל הנה איקה לדחויה, כן? מי הוא קולן העיקה לדחויה שאין קראת אלא באכילה ובשתייה שיש בו עיבוד נשמה, בדיוק מה שאתה הערת קודם. זה לא בגלל שזה לא בכלל עינוי, אלא זה לא עינוי שיש בו עיבוד נשמה, ועינוי שיש בו עיבוד נשמה זה התמעט מקראת, אבל את האיסורים יש. איזה איסורים? בפשטות שניהם. לא, לא הייתה. גם העשה וגם עליו, כי זה התמעט רק מהקראת. אבל יש פה את העשה ואת עליו, כי יש פה עינוי. חובת העינוי כוללת גם את זה. קראת יש רק על עינוי שיש בו עבדת נפש. אבל את העשה ואת עליו, אפשר להגיד לפחות, גם העשה וגם עליו, יש בארבעת העינויים. זה גם אין עשו מן התורה לרחיצת כל גופו ושיחת כל גופו, ילקח מדרבנן לא גזור בעני, וכו', ואחד דרשינן לו בגמרא לכולו, משבתון שבות אבי אסמכת באלמה, אבל עיקרה הוא נפקא מדרשינן לקמן עני הי עינויים, כנגד מי. בסדר? אז פה הוא מתייחס לסתירה בין הסוגיות, הוא אומר ששבת שבתון זה אסמכת, והעינויים זה זה המקור האמיתי, ושוב פעם אני אומר, לא בטוח שמתכוון להסמכת במובן שזה דרבנן, אלא מתכוון לומר, שבת שבתון זה אסור, מה אסור, מה התרבה משבת שבתון? מחמשת העינויים, אנחנו מבינים שארבעת הדברים האלה התרבו. מי הוא? מדנקת האלישנה דחמישה עינויים כנגד מי? ולא נקת מהיכה נפקה, או מנלן, הלשון היא כנגד מי? זה לשון של דרושים. אם היו שואלים מנלן, או מהיכה נפקה, אז זה אומר שאתה מחפש מקור אמיתי להלכה דאורייתא. אבל אם אתה אומר כנגד מי, אז זה אסמכת.
זה סתם, אסמכת באלמה.
כן, אסמכת באלמה, כן. אסמכת באלמה זה, כוונה זה דרבנן, כן? משמע שאותם פסוקים אינם אלא אסמכת באלמה. ותדע, דמפיק עינויים מיני ואכילה ושתייה. ועל כורחין לב מהאוקרא נפקא. מפיק העינויים מיני ואכילה ושתייה, ועל כורחין לב מהאוקרא נפקא. טוב, זה שאלה עם מאיפה יוצא הפסוק הזה, אם הפסוק של הקראת מדבר על עינוי, וכל העינויים כוללים גם את ארבעת העינויים האחרים, היה צריך להיות עליהם גם קראת. אז למה אין עליהם קראת? כי הם לא כלולים בפסוק הזה. טוב, לא משנה כרגע כל הפרטים. לענייננו, בסופו של דבר, המסקנה, כן נראה לי לדקדק, מסקנתו, כן נראה לי לדקדק, מכל אילוד, כדי פירשתי, זה חמישה עינויים אינם אלא מדרבנן. אז בינתיים גם הוא מצטרף לתוספות, שהעינויים הם רק מדרבנן. אבל, תסתכלו למשל, גם הראש והתוספות, תוספות ראש והריטווה והמאירי ועוד, בתחילת הפרק, כולם כותבים שזה דרבנן. הרן כותב שזה מן התורה, ואומר שכך גם דעת הרמב״ם, נראה את זה עוד מעט. בשאילתות, הוא כותב ככה, שאילתה, דז אירינו קדוש ברוך הוא לישראל, למיטב בתענית בעשרה בתשרי, ואפילו בשבת, ואסור באכילה ובשתייה ובינת הסדל ורחיצה ובשיחה ותשמיש המיטה, מדאורייתא. פה ברור שהכל מדאורייתא. יותר מזה, כשהוא אומר דאזהרינו, אזהרה זה לב. זה לא עשה. אזהרה זה לב. והוא קושר את כל העינויים כולם לאזהרה הזאת שעליה הוא מדבר. מה זה אומר? שהכל כנראה עשו מדאורייתא, אין בלאו ואין בעשה. זה רק התמעט מכרת, ארבעת העינויים, כי אין בזה עינוי נפש. אז העינוי נפש זה רק קריטריון למעט מכרת. אבל האיסור לא רק שהוא דאורייתא, לא כמו תוספות והראשונים האחרים שאומרים זה דרבנן, אלא כנראה שיש בו גם את הלאו וגם את העשה מדאורייתא. שזאת שיטה חריגה. יש עוד ראשונים שאומרים שיש פה דאורייתא את העשה. אבל בשאילתות משמע שזה גם עליו וגם העשה. אז איך יתירו את כל האיסורי תורה וכולי? אז דיברנו קודם, זה אוטרה ולא דחויה. זאת אומרת, זה פשוט לא כלול באיסור. הנה, פה בשאילתות בקוף סמכת, הוא כותב ככה, הוא חוזר על זה קודם כל, זה דאורייתא. שאילתא דמחייבין בבית ישראל למיטב תעניתא ביום עד הכיפורי, והוא נהיה נפשיו, בכתיב אך בעשור החודש שביעי יום הכיפורים, וגומר, ואסור באכילה שתירה רחיצה שיחה נילת הסנדלת השביעי של מיטה, אמר רב חיסדא עני חמישה עינויים דקטני, כל קבל השם עינויים דכתיבי באורייתא. ואני נינו. אך בעשור לחודש, ועשור לחודש שבת שבתון, ומתמירה ממנו שהכל זה דאורייתא, זה הכל הוא מביא את זה כלימודים גמורים, מדאורייתא. ברם צריך למימר, אילו מן דמיפנק, אינמי קייבן לקרי, כואבות לו הרגליים, מי שרי למיפק בגורבה, אינמי מיכרח סודרה בקרי ומיפק, היא לא. משהו מתקשה, זה מה שקשה רבנו תם. כן? כמובן הוא היה לפניו, מהגאונים. אבל בעצם מה שהטריד אותו, זה מה שהטריד את רבנו תם. רבנו תם מביא ראיה מזה שהטירו כל מיני היתרים, זה זה יסוד רבנן. עכשיו הוא אומר, זה יסוד דאורייתא. אז איך הטירו את היתרים האלה? אותו דבר, עתיד זה גם אותו דבר. איך יתירו את כל היתרים האלה אם זה איסור דאורייתא? זה בדיוק השאלה. מי אמרינן? קיצור, פה המפתח, אני חושב, מי אמרינן תמיד הסנדל משום עינוג, הוא דאסיר, והלא מיינג, עודים הסנדל סתם אמר רחמנה וכל דו אסיר, זאת אומרת, פה יש מפתח לומר שלמרות שזה דאורייתא, כל מה שיתירו זה עינוגה. בנעילת סנדל שהיא לא לעינוג, לא התירו אותה, ולכן, לא אסרו אותה, סליחה, ולכן למרות שזה דאורייתא, לא קשה מה שאומר רבנו תם, איך התירו? כי זה לא דחויה, זה אוטרה, זה פשוט לא נאסר. וכן הלכתה. אני קראתי את זה רק בדילוגים, כי אני כבר רוצה לחתור לסיום. הר"ן כותב ככה, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה, מפרש בגמרא, וכל נענה יקרה עינוי, וגבי יום הכיפורים חמישה עינויים כתיבה, ואנה חמישה עינו דשתייה בכלל אכילה, ומפרשים בגמרא דחיקתני אסור דמשמע אפילו באכילה איסורה הוא דאיקה, אבל קראת ליקה, החצי שיעור קאי. דהיינו באכילה פחות מכה כותבת, ושתייה פחות ממלוא לוגמיו, דהיינו שיעוריו, כמו שנכתב לפני בעזרת השם. אבל האוכל כה כותבת או שותה מלוא לוגמיו, קראת נמי מחייב, ואידך כולו, דהיינו רחיצה ושיחה נגד סלטה תשמיש המיטה, איסורה הוא דאיקה, אבל קראת ליקה. לא ברור כל כך מה הכוונה שלו, אבל בפשטות איסור הזה איסור דאורייתא. כי הוא ממעט רק מקראת, אחרת היה צריך להגיד, זה איסור דרבנן, ממילא ברור שאין קראת. איסור האודאיקה, בפשטות זה איסור דאורייתא, רק אין קראת. אתה יודע? ויש מי שאומר עוד, דעני מדרבנן באלמה הוא דאסיר, זו שיטת התוספות הראשונים שראינו. ואף אגב דבגמרא מפקילה ומקרא, יסמכת באלמה נינו. והיינו דמקילינן דו, זה הראיה של רבנו תם, שאומר מזה שמקילים בהם כנראה זה דרבנן. דאמרי, המלך והקלה וכולי. והיא שיחה ורחיצה דאורייתא נינו, היכם מקילינן בי, אחי, אלא ודאי מדרבנן נינו, והיינו נמי דאמרי בגמרא, אני חמישה עינויים כנגד מי. זה רק לשון של אסמכתא כזאת. ולא אמרינן מנהלן, כן העלו בתוספות. וקשיא לי, אני עובר לפסקה הבאה, עד כאן זה שיטת התוספות. וקשיא לי, מדתני בגמרא, אף על פי שאמרו אסור, לא אמרו אנוש כרת, אלא על האוכל ועל השוטה, ועושה מלאכה בלבד. ואם אית עדיין עינוי אחרין מדרבנן באלמנינו, איך ישייך לומר בו ולא אמרו אנוש כרת, ואפילו איסור דאורייתא נמי ליקה. מה אומרת? ולא אמרו אנוש כרת, אלא רק על אכילה ושתייה. לא, ולא אמרו שיש לאו, אלא רק על אכילה ושתייה. אם הגמרא אומרת, לא אמרו אנוש כרת, משמע שלאו ועשה יש, רק את העונש של הכרת, זה יש באכילה ושתייה. וכל השאר יש בהם את האיסור לגמרי. לפיכך היה נראה לי דכולו מדאורייתא נינו. עד כאן הייתי אומר, גם לאו וגם עשה, דאורייתא, כי כל מה שזה התמעט זה רק מהכרת. אלא דכיוון דלאו בכלל עינוי דכתיבי בקרא בעדיה באורייתא נינו, אלא מריבוי דשבתון עטו, וכדאית בגמרא, כי להתפאר ומסרן הכתוב לחכמים, והן הקלו בהן כפי מה שראו, והתירו כל שאינו נעשה לתענוג. אז הוא אומר, זה דאורייתא, שמסרן הכתוב לחכמים, וכיוון, כמו שרמב"ן אומר על חול המועד שמה, כיוון שמסרן הכתוב לחכמים, אז חכמים יכולים לקבוע מה אסור ומה מותר, אבל אחרי שהם קובעים, האיסור הוא איסור תורה, לא איסור דרבנן. לא לגמרי ברור האם זה גם על העשה, או סליחה, גם על ה... זאת אומרת, האם האיסור דאורייתא הוא רק עשה או גם לאו? כאן הוא מדבר על איסור, הוא לא נכנס בכלל להבדל בין עשה לבין לאו. היה מקום הוא להגיד, כי הוא מדבר על הלאו, כן, בגלל שכשאתה אומר אסור, אסור פירושו אתה מדבר על האיסור, לא על המצוות עשה להתענות. ולכן כשכל הדיון הוא על האיסור, אז אתה אומר, הכרת התמעט, משמע שהאיסור קיים, זה הלאו. מה עם העשה? העשה לא נידון פה בכלל. אבל הוא אומר, זה אני מתרבה משבתון שבות, כמתרבה משבתון, משבת שבתון, זה ודאי העשה. נכון? אז לכאורה יש פה גם את העשה וגם את הלאו. רק את הכרת. וכן דעת הרמב״ם זל בפרק א' מלכות שביתת עשור, דכולו מדאורייתא נינו. והוא כנראה מבין שזה גם לאו וגם עשה. אלא דלא מחברא לי, אומר הרן הלאה. הדתניא לקמן התינוקות מותרים בכולם, חוץ מנת הסנדל ברוך בגמרא דמותרים בכולם, כמה ראינו דמותר לגדולים, לרוחצן ולסוכן. וכמו שנפרש על הדאי בסייעתא דשמיא, והני ודאי לתענוג אבדלו, ואם הני מיניו חד יום, לא מסתקני, זה לא פיקוח נפש. ואם מדאורייתא, איך ישארי ואכתיב לא תאכלום, וקריא בי לא תאכילום, להזהיר גדולים על הקטנים. אומר, אם זה היה איסור דאורייתא, אז איך מותר לי להאכיל קטנים בידיים, בנעילת, התינוקות מותרים בכולם, חוץ מנעילת הסנדל, זאת אומרת, בכל העינויים, איך יכול להיות שמותר לי, מתירים לתינוקות את כל העינויים חוץ מנעילת הסנדל, אם זה היה איסור תורה. באיסור תורה יש דרשה בגמרא ביבמות, הגמרא אומרת לא תאכלום, ודורשים מזה לא תאכלום, לא תאכילו. מה הכוונה? קטן אוכל נבלות בית דין לא מצווים להפרישו, להלכה. פלוקת בגמרא, להלכה בית דין לא מצווים להפרישו. זאת אומרת, אם הוא אוכל, בא ואוכל איזשהו איסור מעצמו, אני לא חייב להפריש אותו. מדין חינוך, אבא שלו, אולי כן, לא משנה, אני לא נכנס שם לפרטים. אבל אני אסור לי לתת לו בידיי לאכול. ספייה בידיים, מה שנקרא. זה אסור לי. לתת לו איסור בידיים, לא. אם הוא עושה זה מעצמו, אני לא צריך למנוע אותו. וזה לומדים, לא תאכלום, לא תאכילום, בשלושה מקומות זה כתוב, ולומדים מזה עושים צריכותה, ולומדים מזה שיש איסור לתת לקטנים, אנשים לא כל כך יודעים את זה, יש איסור לתת לקטנים איסור דאורייתא בידיים. איסור דאורייתא לרוב, כמעט לכל הראשונים זה איסור דאורייתא. לתת לקטן בן שנה, לא שהגיע לחינוך ולא כלום. עכשיו, אז הוא אומר, אז איך מותר ל, לא יודע מה, לסוך אותם, או לרחוץ אותם, אם זה איסור דאורייתא? מה? זהו, היה מקום לשאול, הייתם שואלים, טוב, ואכילה ושתייה, איך מותר לתת להם? זה ודאי איסור דאורייתא, נכון? וגם את זה אנחנו נותנים להם, כי שם זה פיקוח נפש, אבל בעינויים האלה זה עינויים שלא באים לאובדן נפש, ראינו את זה, נכון? אז אם זה ככה, אז גם לא היה צריך להתיר לתת את זה לילדים, ואכילה ושתייה זה בפיקוח נפש. אני רק בסוגריים אומר, גם באכילה ושתייה זה קשה, אכילה ושתייה זה לא פיקוח נפש. שתכין להם שיוכלו לבד. נבל קטן בן שלוש, שיכול כבר לקחת לבד, נגיד. לא, אולי מישהו שמניחים אותו זה משהו אחר. זה לא, לא כל האכלה ביום כיפור, ואנחנו מתירים להאכיל ביום כיפור. לא כל האכלה היא פיקוח נפש. וואו, כל קטן שלא אוכל משהו מיד זה פיקוח נפש. אז קצת מוזר היתר הזה שהוא אומר שאכילה ושתייה זה ודאי בגלל פיקוח נפש, וכל החושייה שלו זה רק על העינויים האחרים. אז העניין הזה, אולי אני, אם אני אספיק, אולי אני אעיר על זה בשיעורים הבאים, אבל רק אגיד בקצרה, יש באמת על זה דיון לא, לא, לא פשוט, ואני לא מכיר תירוץ טוב לעניין הזה, באחרונים. אני אולי אגיע לזה באחד השיעורים הבאים, אני אספיק, נראה. אני רק אומר, בקצרה, יש בדברי יחזקאל, יש ספר דברי יחזקאל, ושם הוא טוען שיש, יש הבדל בין לאו לבין עשה. המגן אברהם טוען שבאיסורי עשה אין איסור לא תאכילום. רק בלאוים יש איסור לא תאכילום. באיסורי עשה, אין איסור לא תאכילו, ויש כאלה שמחלקים בין דבר שתלוי בזמן ולא תלוי בזמן, לא משנה כרגע. עכשיו, הדברי יחזקאל טוען שביום כיפור, הזכרתי את הרמב"ן, נדמה לי, בקידושין באחד השיעורים הראשונים, הרמב"ן טוען שיש לאווים כאלה שבמהותם באו לתמוך בעשה. למשל, לא תשים דמים בביתך, בא לתמוך בעשה של ועשית מעקה לגגיך. ומה נפקא מינה? שנשים, אם זה היה תלוי בזמן, נשים היו פטורות. למרות שיש פה לאו. למה? כי כל עניינו של הלאו זה לחזק את העשה, אבל מי שפטור מהעשה, אם הוא תלוי בזמן, אז הם היו פטורות מן העשה, אז אין טעם להכיל עליהם גם את הלאו. כך טוען הרמב"ן שם. כשאומר הדברי יחזקאל, זה המצב ביום כיפור. ביום כיפור בעצם המהות היא עשה, נכון? ביניתם את נפשותיכם, זה מה שכתוב בתורה. הלאו, גם אם אנחנו לומדים אותו באיזושהי צורה, בא לחזק את העשה. הרעיון הוא להתענות ביום כיפור, העשה, זה המהות של יום כיפור. ואם הלאו בא לחזק את העשה, אז מותר להאכיל קטנים בידיים, כיוון שאם הם לא מחויבים בעשה, הרי מבחינת העשה מותר לי להאכיל אותם בידיים, כמו שאומר המגן אברהם. איסור עשה מותר להכין קטנים בידיים. ועליו פה כל עניינו זה רק לתמוך בעשה, כמו שנשים היו פטורות מעשה שהזמן גרמו, אז גם לאו בעצם היה צריך להיות, גם אכלת קטנים בעצם מותרת, כיוון שזה לא באמת לאו, זה לאו שבא לחזק את העשה. כמובן, יש מקום להקשות עליו, אז למה נשים צריכות לצום ביום כיפור? הרי הלאו בא לתמוך בעשה, והעשה הזה הוא תלוי בזמן, יום כיפור, הוא תלוי בזמן, אז נשים היו צריכות להיות פטורות. לא יודע. אני לא מכיר תירוץ טוב איך מותר להאכיל קטנים ביום כיפור. לא מכיר הסבר טוב לזה. המנחס חינוך מביא שזה פיקוח נפש, ברן פה זה רמוז גם כן זה פיקוח נפש, זה לא באמת פיקוח נפש. כל המצוות קטן שאין בו דעת פתור, אני מדבר על קטן שיש בו דעת, זה מדין חינוך, אבל קטן שאין בו דעת כשאני מאכיל אותו בידיים, אז זה אסור גם אם אין בו דעת. כן. להגיד לו שפה הדעת היא חלק ממהות האיסור, הוא לא עובר איסור בכלל אם אין בו דעת. בדברים האחרים, חוסר הדעת הוא רק פטור. הוא עובר איסור, רק יש לו פטור כי אין לו דעת. פה, אם אין לו דעת, אז הוא לא באמת מתענה, אז בכלל זה לא נקרא שהוא עבר איסור? לא יודע, אולי, הוא חושב על זה. בכל מקרה, זה הרן, והוא רומז גם לשיטת הרמב״ם, אני רק רוצה לסיים ברמב״ם. הרמב״ם, פרק א', הלכה ה', כותב, וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו, לסוך או לנעול את הסנדל או לבעול. מה זה מפי השמועה? פשוט זה לא נראה תקנה דרבנן. זה כנראה איזושהי דרשה או מסורת, הלכה. אז זה בשיטת הרמב״ם, הלכה למשה מסיני ודרשות, זה דברי סופרים. אבל זה דברי סופרים לא כמו תקנות וגזרות, אלא זה דברי סופרים, אמרתי קודם, מסוג אמצעי כזה, כשלפי דעת רוב מפרשי הרמב״ם זה בכלל דאורייתא ממש. רק שלא כתוב בתורה, זה נקרא דברי סופרים. אני לא חושב ככה, אבל כל מקרה זה לא דרבנן במובן של תקנה או גזרה. ולכן הוא אומר, הוא מצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון, שבת עניין אכילה ושבתון עניינים אלו. כאן נראה כבר שמבחינת העשה זה ממש עשה. מבחינת הלאו זה מפי השמועה, אז יש מקום לדון למה הוא מתכוון. מבחינת העשה זה ממש עשה. ואין חייבים קראת או קורבן אלא על אכילה ושתייה בלבד, אבל אם רחץ או סך או נעל או בעל, מקים אותו מכת מרדות. ומה שמעניין פה זה הקורבן. לא חייבים קראת, אבל למה לא חייבים קורבן? אם היה פה לאו, אז לכאורה את הקורבן כן היה צריך, מהקראת הם התמעטו, בסדר? העינויים האחרים. אבל אם היה שם לאו, אז לכאורה מהחטאת קורבן כן היה צריך להיות פה. יפה. עכשיו, באמת, זה שאלה לא פשוטה כל כך, כי ברור שהארבעת העינויים הם לא לאו נפרד. זה אותו לאו של אכילה ושתייה, רק ברמה יותר, ברמה אחרת. ופה יש מקום לדון, אין חטאת על לאו שלא מביאים עליו... שאין עליו קראת. לא, בדיוק, כל שזדונו קראת שיגתו חטאת. מה שאין בזדונו קראת, אין בשיגתו חטאת. עכשיו, פה, בלב עצמו יש קראת, שאתה אוכל ושוטה, זה אותו לב. אבל על ארבעת העינויים האחרים, אתה עובר על הלב הזה, אין קראת. ויכול להיות שפה, באמת, אם אין קראת, אז גם אין חטאת, למרות שהלב כן קיים. אז פה זה פתוח ברמב"ם, אפשר להגיד שיש פה ממש לב, וזה עדיין לא סותר את העובדה שאין פה חטאת, או שבאמת אין פה לב, ואז זה יותר... אתה שומע?
מכת מרדות זה מדרבנן.
לא, מכת מרדות אמרתי גם בשיעור הקודם, מכת מרדות זה על כל דבר שאין עליו עונש דאורייתא. גם איסורי דאורייתא, איסורי עשה למשל כתוב ברמב"ם זה מכת מרדות. או חצי שיעור, מכת מרדות. בפירוש המשנה, הוא אומר שהעינויים באו בקבלה, זה כמו מפי השמועה, לא משנה כרגע, אני רוצה רק לסיים. בספר המצוות, כמו שהזכרתי קודם, אז בעשה קופסא מחדלד, המצווה קופסא מחדלד היא שציוונו להתענות בעשירים מתשרי, והוא אמרו יתעלה, תענו את נפשותיכם. ובא הפירוש בספרה, תענו את נפשותיכם, עינוי שהוא עיבוד נפש, ואיזה זה אכילה ושתייה. וכן באה הקבלה, שהוא אסור ברחיצה ובשיחה, ובנעילת הסדנה תשמיש המיטה. זה מאוד מעניין. מדאורייתא בעצם זה רק אכילה ושתייה, כולל האיסור. לא רק הכרת. מסורת בידינו מרבותינו. זה השאלה. שאלה? טוב. אז אני אומר, נראה מהפסוק עצמו הוא מפרש אותו שזה רק עינוי נפש, לא רק לגבי הקראת, גם לגבי הלאו. אבל מפי הקבלה למדנו בכל זאת שגם שאר העינויים אסורים. אז מה עכשיו, הקבלה פרשה את, את האיסור, או קבלה הוסיפה איסור מדברי קבלה, או לא יודע בדיוק איך לפרש את העניין הזה. עוד פעם, המעמד של הלאו לגבי ארבעת העינויים ברמב״ם הוא לא לגמרי ברור. ושהשביתה מחויבת מאלו הפעולות כולם, מאומרו בו שבת שבתון הוא לכם וניתם נפשותיכם, כאילו יאמר שחובה בו השביתה המיוחדת במלאכות והמעשים, שהשביתה מיוחדת במזון הגוף וקיומו, ולכן אמר שבת שבתון. עוד פעם, לגבי העשה, כמו שראינו בהלכות. לגבי העשה, הוא כולל אותם בתוך העשה. לגבי עליו, יש לו את הלשון שלא לא ברור בדיוק למה כוונתו. רק לסיום, תראו לא הבאתי את זה פה, לא משנה, זה פשוט אין מה להביא, כי זה לא כתוב. בלב קופצה דגדלת, שהוא מדבר על הלב של יום כיפור, שם לא מוזכרים ארבעת העינויים. זה קצת רמז לזה, שבאמת כנראה אין לב, זה משהו מפי השמועה או משהו כזה, אבל יש פה דאורייתא שהוא עשה. כי הר"ן, אם אתם זוכרים, הביא את הרמב״ם בתור שיטה שכנראה זה דאורייתא, ופשוט נראה בין לב ובין עשה. אז ברמב״ם עצמו זה לא לגמרי ברור, בואו נעצור כאן.
כמו שאמרת לגבי התינוק, הרי תינוק קטן שלא יוכל, הוא בסכנת חיים.